יש חוק מוכן, יש חוק שעכשיו יחד. עובר, יעבור ב-62, יש רוב.
יש דבר אחד,
62, נגמר הסיפור.
ותודה למתן כהנה על שינוי הרכב בחירת הרבנים. תודה לך, חסכת לנו המון עבודה. עכשיו נבצע את הדברים האלה.
עכשיו אנחנו ניקח את השינוי הזה, והנה רבותיי, יש פה רגע של שמחה, של התפרצות, אחרי באמת ההסתה של אביגדור ליברמן, אייל ברקוביץ' הזה, המילים של גוש השינוי והאיחוי והריפוי והאהבה, שמלא בשנאה, בהדרה, בשנאה לקדוש ברוך הוא, לתורה, ובא העם בישראל, הציבור החילוני, הדתי, החרדי, כולם אומרים, אנחנו רוצים מדינה יהודית, אנחנו רוצים את התורה דומיננטית בחיים
שלנו. אנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא.
היית יודע, רק הסרטון היום של הזלזול בתפילין, כמה הוציא אנשים מהבתים, ובכניסה לקלפיות אנשים השתנו, אין לך מושג. אני הייתי בעכו באותו רגע, אנשים אמרו לי, תקשיב, כזה דבר לא יהיה. אפילו הדבר הזה, לכן אני אומר, בסופו של דבר היה
יש
פה...
יש כאן משהו עם החרדים.
גדולי ישראל ניצחו היום.
אחרי שאנחנו מעניין אותנו רק תקציבים וכסף, הוכחנו במשך שנה שאנחנו נאמנים לציבור המסורתי,
וזה לא היה קל, ואתה יודע מי גיבש את זה, ואתה יודע באיזה ימים קשים היית איתנו בזמן הזה, ואתה יודע כמה ניסו לפורר את הגוש, ואתה יודע כמה ניסו לפורר את הגוש החרדי, ואריה דרי נלחם,
מלך הגוש אריה,
והחרים אותם, ונידע אותם, והיו לו ימים קשים, אנחנו ישבנו איתם בשעות הקשות האלו, ואריה דרי הקים ובנה ונלחם עבור גוש הימין, ואת התוצאות אנחנו רואים היום. אם לא היינו מאוחדים, ואם היינו לוקחים תקציבים, ואם היינו גונבים איתם סוסים, לא היינו מגיעים ליום הזה של הניצחון, שהציבור החרדי הלך כגוש אחד.
חמור אחד, כמו שאמר.
אבי, אתה יודע, היית בשיחות האלה, גם אבי אתה וגם אבי, ושניכם יודעים את זה. אריה נלחם לא להכיר בהם, לא לשבת איתם, לא להיפגש איתם, לא בעקיפין ולא במישרין, ולא באירועים ולא בתקסים ולא בפגישות.
היחידי ששמר על הדבר הזה.
ובסופו של דבר את התוצאה אנחנו רואים, כשהציבור החרדי מגובש ומאוחד בשמחה הגדולה, ואבי, מי שניצח היום זה גדולי ישראל. ראינו את גדולי ישראל איך הם יצאו היום. הרב בעדני, באיזה מסירות נפש, רב גרש, כל גדולי ישראל יצאו היום בכזה מסירות נפש, ואת השמחה הגדולה היום זה שמחת גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.
חד משמעית, וראינו את הדבר הזה בצורה יוצא דופן, אגב, בכל המקרים.
היה רגע של משבר, אני מזכיר, בחצות, אחרי חצות של ממדים ללימודים, כשהליכוד נשבר, וגם גפני עלה אז עם ליצמן על הקו.
אומרים שנתניהו עבר את לטרון, אז...
ואז באותו רגע עלה אריה דרעי איתם ואמר להם, אנחנו עכשיו שמים את המקל בחול, ומחליטים שמרגע זה לא ממצמצים על שום הצבעה לכיוון הקואליציה.
חברים, אני רוצה משאל קטן בין החברים
כאן. כי אז רצו על הטלפונים, אמרו, אתם הגעתם על ממדים ללימודים, נגיע לדיל על הטלפונים.
זוכרים את הרגעים האלה.
ינקי, סקר קטן. יצאנו, כולכם ראים את הקמפיינים של ש"ס. אני רוצה לדרג לפחות הסרטונים, מה הביא לנו את הניצחון. אני חושב שהסרטון של הניצחון עם הדיאלוג של מרן, כשהוא נכנס לקלפי, והוא אומר לו מה להצביע, מבחינתי מקום ראשון. ינקי?
אז אני אענה לך. יש שני סרטונים. אני אענה לך, שני
סרטונים. מה המקום הראשון?
שני סרטונים הגיעו למקום הראשון, לא תאמין מה לצידו. לצד הסרטון של הדיאלוג, סרטון של הרב יגאל כהן, שאמר, אנחנו בוחרים בבורא עולם. אתם לא מבינים מה הסרטון הזה עשה לציבור המסורתי.
מקום שני.
מה המסר הזה עבר? ברור שהרב עובדיה מסתכל עליך.
מבחינתי זה מקום שני.
זה סרטון שאין שני לו.
אבל זה ראשון.
אין שני לו.
זה ראשון מוסכם.
אבל סרטון שמדבר לציבור.
טוב.
הרי יש סרטונים, שנייה. הרי יש סרטונים של גימיקים.
זה מילה לדגל התורה. זהו.
בכלל הקמפיין שלכם, אני חייב לומר לך, הצבע בכלל מתעלף. הצבע שלכם זה להתעלף.
ספדו לי, ידעו את התורה.
מה, הצבע הירוק?
לא, לא, רגע.
אין כמו זה, אין.
אז הקמפיין שלנו, יהודה. אז בוא, תן לי לדבר על הקמפיין שלנו.
לא, לא, הצד הזה עובר להזנה.
בוקר טוב, חברים.
לא, לא.
טוב, טוב, ניתן להם.
איפה האנרגיות?
ספר לי מה עובד נכון הצבע שלכם הגאוני.
דגל התורה ויהדות התורה. הקמפיין החזק, וזו התוצאה האמיתית, זה היה נאמנות לגדולי ישראל, וזה הדבר שבאמת מביא את הציבור שלנו, והציבור שלנו הוכיח את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. הציבור שלנו עבר, זה לא סוד, שאנחנו בלי רב חיים קניבסקי, וזה כולנו חשבנו שזה
הסתרתם אותו?
מאוד 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 רציני.
זה הסתרתם אותו?
יהודה, אל תיגע בנקודה.
שאלתי.
אין לנו שום עניין עכשיו להגיע לזה. זה שעכשיו הבאנו, שכולם יודעים שלציבור הזה יש הנהגה אחת, הנהגה ברורה, וכולם הלכו תחת ההנהגה הזאת, תחת רב גרשון אדלשטיין, שבאמת הביא את הציבור ב-100%, גם אם תגיד אם הקמפיין היה ירוק, או הקמפיין היה בצבע כזה, או הקמפיין היה בצבע כזה, את הציבור על התאים מביא גדולי ישראל, הציבור הוכיח נאמנות מלאה, 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 מלאה לגדולי ישראל, בלי שאלות, בלי הכל, ועשית ככל אשר.
בשס היו צריכים גימיקים.
ואני חושב...
גימיקים.
נובי, אל תפריע לי. אל תפריע לי. ואני חושב שאנחנו רקדנו... אנחנו רקדנו
פה. אני בא להעיד.
יהודה,
אנחנו... גימיקים אתה קורא לזה? חדרנו להם לנשמה.
המסר הסופי.
פיצחנו את הנשמה שלהם. על מה אתה מדבר?
נובי, אל תפריע לי. אבי, תן לי לסיים.
גימיק אלק.
יש לנו שס סקיקים לגימיקים כדי להביא קהלים חדשים ביהדות התורה בסוף
לא מיקרופונים
תן לי
גימיק
תקשיבו
לך אני אגיד
גימיק
לא מה הוא מביא גימיקים הרבי גלקוי זה לא גימיק
לא
בטח שזה גימיק
זה הנשמה
להביא קהל חדש
אתה לא מבין
המאזינים החברים שלנו רוצים לראות עכשיו את כולנו מבסוטים ביחד
שאנחנו רקדנו
רבותיי עצירה אני רוצה להמשיך עם דגל התורה אני רק בא לעזור לך.
תן לי לסיים.
כי יש פה באמת איזה... אי אפשר לנהל פה דיסטיח. בואו נירגע, אנחנו אמנם שמחים, מתלהבים. בואו נירגע.
מרנים.
מרנים. המאזינים בבית שומעים, הם לא מצליחים לפצח מי מדבר שם, מנסור אבס או אבי בלום.
ואני רוצה רגע לסיים, אני רוצה לסיים.
למי קראת מנסור אבס?
לא, תשמע איך זה נשמע בצד השני.
אני אשמח להעביר את דבריי.
שאנחנו כולנו רקדנו פה, ואני רציתי...
רוצה לעבור לחבר הכנסת הרב אורי מקלב. ידידנו. דגל התורה, ידידנו, שנמצא באולפן של כל חי בבני ברק.
לפני גפני?
למה? את הרב גפני שמענו בנאום, את הרב מקלב לא שמענו לא פה ולא פה. עכשיו הגיע הזמן. אומר לו לילה טוב, הרב מקלב.
מצב כל כך טוב.
שלום אבי, ערב טוב. לילה באמת טוב. איתנו, תצמית
ה... או, הנה, איתי גדסי שם.
כן, בטור.
הרב מקלב, נו, אומרים מזל טוב, עושים לחיים, נו.
כן, אומרים גם מזל טוב, וגם מזל טוב לציבור, הצלחה עבורנו. היינו כאן באולפן שלכם לפני מיטאי, היינו לפני יומיים, שלושה, לא חשבנו שזה יהיה ככה, אנחנו באמת חשבנו שזה יכול להיראות אחרת. קודם כל, צריך לדעת שבכל אופן המערכה הזאת לא הייתה רק מערכה איך תמי ראש הממשלה ומה ירכה בקואליציה. זה היה באמת על השם המשיכו בכל מבט שלו, על הזהות היהודית.
המקלב, תקרב שם על המיקרופון.
על העתיד של העם היהודי, אנחנו על מערכת החינוך, אנחנו ידענו על המוסריות שיש, אנחנו היה מאבק על הכל, המאבק היה על הכל. והיום גם בא לידי ביטוי, לא רק שהשלטון התחלף, אלא אנשים האלה שהם היו מסני ישראל, ואלה שרדפו, ואלה שניסו להיבנות על ידי הכפשות והשמצות, וגם ניסו להוביל מהלכים בעניין הזה, הם בסך הכל קיבלו באמת את התשובה מהציבור עצמו, שאנחנו לא מחפשים לקחת ציבור שלם ואוכלוסייה שלמה ולרדוף אותם ולפגוע בהם, ואנחנו גם לא רוצים את הכיתובים, אנחנו רוצים כן חינוך יהודי, גם מי שלא הצביע דווקא למפלגות האלה, אבל הם חיפשו המפלגות שלא באמת הציפו ורצו והכריזו על מלחמה בציבור החרדי, באוכלוסייה החרדית, שהוא ציבור לא לגיטימי. אנחנו, הרי בעצם נאבקנו על הלגיטימיות שלנו, על הזכויות שלנו, על כך שאנחנו אנשים לא יצרנים ואנחנו נטל, אנחנו אשימים ביוקר המחיה. צריך להבין ששר האוצר כדוגמה, במקום לענות תשובות על שאלות קשות שהיה יוקר המחיה, על אף שבסופו של דבר זה גם לא עלה כדבר מרכזי, היינו בטוחים, איך אומרים אנשים שהיו בחוץ לארץ, בכזה פער גדול, או מהפך וקושי כלכלי שהיה, וגזירות כלכליות, ויוקר מחיה, היה, ממשלות היו, שרים היו צריכים להתפטר, היו נופלים באירופה, באופן רגיל, לא היו ממשרים ככה, אז מה עושים? אתם אומרים, נגד הציבור החרדי, מכפישים, משמיצים אותו, עושים אותו לא לגיטימי, מרבים את הכיתוב. הציבור, אנחנו סובבנו בארץ, ראינו, במקומות שאתם גם תראו את התוצאות שתכף יגיעו, דברים לא מובנים, אתה יכול להבין לי,
אתה לא מחכה לתוצאות האמת, אתה חוגג כבר עכשיו?
אני כבר, יש פה תוצאות לחלק האמת, כן, אנחנו חושבים, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, אני חושב שהתוצאות הן מדברות בעד עצמם.
הנתונים כרגע, איתי, גם אם הם השתנו חלילה לרעה, אז זה יהיה 61. כרגע המגמה היא להגיע ל-63 אפילו, אחרי תוצאות האמת, כי פה יהודה אבידן עשה לנו גם את הניתוח המדויק מה קורה במגזר הערבי. כרגע אין סיכוי ששתי המפלגות הערביות עוברות, זה או בלד לא עוברת, ואם בלד עוברת אז מפלגה אחרת צריכה לרדת, זה או רם ולא הרשימה המשותפת, לא, אבל כנראה רם. אז אין לנו פה לאן לסגת, וגם מרץ תיקח בחשבון שיכולה לצאת החוצה. אם גם מרץ לא עוברת בנוסף לבלד, אז אנחנו עם גוש ימין של 65 מנדטים. אז מפה אין לאן לסגת אחורה, לכן גם נתניהו חיכה עד עכשיו לקבל את התוצאות האלה, והוא בדרך אל הדברים, אבל הרב מקלב שאלה אחת.
אבל אבי צריך לבוא להגיד שאנחנו, איך שלא יהיה התוצאה, זה באמת הקואליציה, אבל המפלגות החרדיות, שזה בלט מאוד, ויהדות התורה באופן מפתיע שלא כל כך חשבנו שזה מה שיהיה. אין מקום שירדה, אני כאומר, אין מקום, אז אני מדבר ב-99%, ואין מקומות שלא עלינו. מדובר על אלפי אלפי קולות בערים שלמות, מדובר על עוד 2,500 קולות.
אנחנו מדברים על בני ברק מ-50 ל-60 אלף קול, 10 אלף קול זה משמעותי מאוד בבני ברק.
אני רוצה לציין באמת שאנשים שלא חשבנו שהם רתמו, שגם הכריזו הכרזות אחרות ברגע האמת ובזמן האמת, האמת הם כולם נרתמו, הבינו את גודל השעה, ואני גם רוצה לציין את התקשורת, אני גם רוצה להגיד את התקשורת, אין ספק שהתקשורת החרדית, שפעמים היא זה הלקות, וידעו להבליט דברים אחרים כדרכה של תקשורת, אני חושב שבימים האחרונים כולם נרתמו, אני רואה אותם כחלק מההצלחה הגדולה הזאת.
בהחלט. אז אבי בלום, שאלה אחת לפני שאנחנו...
הוא אומר ניצחון, אני אומר הצלחה גדולה.
תראה, השאלה, העתידה של הקואליציה הזאת היא תלויה במידה רבה בכם, האם אתם תדעו לשתף פעולה עם הציונות הדתית ועם בן גביר, גם בדברים שעד היום החרדים התרגלו בממשלות ימין לקחת רק לעצמם, עם משרד הדתות, דיינים, רבנים, כי אם יתחילו שם החיכוכים בממשלת 61, אז אתה יודע, סופה יהיה קרוב מאוד.
זה נכון שניסיון העושר הוא יותר קשה מניסיון העוני, אבל אני חושב שהישיבה שלנו באופוזיציה אולי הייתה כדי להרגיל אותנו ולתת לנו את האפשרות לעמוד ולדעת להתפשר על דברים. להתפשר על דברים ולהגיע לעמדה אחידה באופוזיציה היא דבר ללא תקדים, שאנחנו חופים היינו מפלגות אחרות, ואני אומר לך שלא יהיו מעט בעיות, אתם גם יודעים את זה שיהיו לא מעט, לא בכל הדברים הסכמנו, אבל לדענו בסופו של דבר בכל אחד, מה שהיה דברים שחשוב לו, הלכנו בדרך אחת והיינו חומה בצורה, שלא משנה זה היה 58 או 55 בכל דבר שהוא, אבל במה שהיינו לא היה שום חריקות, התגבשנו לעזור אחד לשני גם במפלגות אחרות. אם עברנו את הדבר הזה שאנחנו התחשלנו בעניין הזה, אני חושב שזה אולי גם משמיים, כדי שהיום נדע לתת משילות אמיתית. ואני קראתי במסיבה או באירוע של ההצלחה שהייתה לנו עכשיו בית התורה, קראתי לראש הממשלה ולמפלגת השלטון, רבותיי, להתחיל לשלוט, להתחיל לדעת באמת לקחת את הניצחון הזה ואת ההצלחה הזאת ולממש אותה, לא להסתכל לא אחורה, לא להסתכל שמאלה, ימינה,
לא
תמיד
להסתכל אפשר, מה התקשורת תגיד, ואם יקרו לנו סחטנים או לא סחטנים,
ולא יועצים משפטיים יובילו ולא פקידים. יש, העם אמר את דברו, שלטון זה שלטון, צריך לדעת שצריך
הרב מקלב, האם אתה תתמוך בחלוקת הוועדות בכנסת בדיוק כמו בקואליציה היוצאת, גם הם 61 ואתם הייתם במיעוט בכל הוועדות, האם זה הולך להיות ההפך?
אנחנו למדנו דברים, אין ספק, מה שנגיד תודה, הקואליציה לימדה אותנו, ועכשיו אנחנו צריכים רק לדעת, מה שהציבור גם ממתין ומחכה, אנחנו שמענו זה בתקופת הבחירות, אני חושב שגם אומרים את זה, אתם מציפים את זה בכל נושא, מה שהיה, אם מה שהיה נכון, אתה מכיר אותו אחד, שבא לחתונה, אחרי החתונה, ובא לבני הבית שלו, אמר, אתם רואים, היה שם עוגות גבינה כאלה, וקפה כזה, ככה אני רוצה כל יום. אנחנו לימדו אותנו מה אנחנו צריכים היום, איך להתנהל ומה לבקש. זה היעדים.
נמצא פה ענני גרוסבוים, הרב ענני גרוסבוים, שאתה מכיר אותו היטב מירושלים.
מכיר ומוקיר.
יופי, ודיבר פה מקודם על העבודה הרבה שנעשתה, עכשיו מדבר רגע ספציפית על דגל התורה, שנעשתה לאורך כל החודש האחרון, שהשטח התחיל להתעורר, וכולם נהרו אחרי קריאתם של גדולי ישראל, אז הוא תיאר פה באמת את העבודה שעשיתם אחד לאחד ומצוין וכל הכבוד. אני שואל אם הקמפיין הזה המתחיל לפני 3-4 חודשים בצורה מאורגנת ומסודרת, בלי כל החודשים המיותרים שעברו על כל מיני שאלות כאלה ואחרות, האם היינו יכולים לראות היום את יהדות התורה עם 9 מנדטים?
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך שמי שעשה בצניעות נמצאים KVS, נמצא לידי ואנשי הסברה, אבל מי שעשה את הבחירות זה גדולי ישראל. הם שעשו, הם עשו גם את הקמפיין, הם עשו את הכל, הם הובילו, הם ניהלו את זה.
והציבור גם גילה אחריות, והציבור לא ראינו לא את השעננות בימיים האחרונים, ולא פתאום את כל השאלות שעלו כאן בחודשים האחרונים.
אם יש הנהגה או אין הנהגה, גדולי ישראל אמרו חילול השם וקידוש השם, הם לא רק דיברו על כך, על הקולות, הם גם דיברו על אם יש הנהגה, ואם יש, אם חס וחלילה יש רפיון בדבר הזה, הדבר הזה רק התחזק. כשאתה שאלת שאלה נכונה, אין ספק שהיה לנו יותר קל אם היו מתחילים חודשים קודם. קודם כל גם בדימוי שלנו, בסופו של דבר היה נראה במערכת הבחירות, שיהדות התורה לא עשה שום דבר בשיבת האופוזיציה, בכל נושא של היוקר המחיה, ובכל נושא העוני, בכל השכבות החלשות, כאילו שאנחנו לא פעלנו. אנחנו, אני חושב שאף אחד לא יגיד אחרת ויסתור את הדברים האלה, שהייתה לנו פעילות מאוד אינטנסיבית כחברי כנסת, כסיעה, ואנחנו שותפים מלאים בכל הנושא הזה שהאופוזיציה הצליחה באמת לקחת באופן עקבי, להחליש את הקואליציה ולהכניס טריז בתוכם וכו' וכו', אנחנו כבר לא עושים את זה. אבל אני חושב שההפסד שלנו בעניין הזה זה להביא עוד קהלים. היינו יכולים בשקט ודאי להגיע לשמונה. ההפתעה של מבחינתי בכל המקומות, פריפריה, אני מדבר פריפריה רוחנית ולא ואחרת, איזה אהדה הייתה, הציבור ירדו, הפעילים אמרו מה אנחנו נעשה, ירדו לרחובה של עיר, ירדו לשווקים, ירדו לכיכרות. אני רוצה להגיד לך שבסרטונים שעלו, הייתם בטבריה למשל, רוב הסרטונים לא יכולנו לעלות בגלל שאנשים שבאו לשמוע לא היו בצניעות מספקת כדי שאנחנו נוכל לעלות את הסרטונים האלה. אני לא שבאו רגע דקה מה אתם רוצים, אלא אנשים ביקשו, אנשים קטנו את הטלפונים שלהם. יש ביקוש גדול מאוד. אני חושב שאחד המסקנות של הבחירות האלה, הציבור צמא, הציבור הכללי, הוא מצפה מאיתנו, יש לנו ערבות, מכיוון שחידדו גם את הנושא של הזהות, ובסוף כל החוסן של העם שלנו, החינוך של הילדים שלנו, הרי זה, אלה הדברים שמחכים, מצפים מנו, רוצים לתת יותר יידישקייט, יותר מסורת, יותר שורשיות, על זה אנחנו צריכים, אסור לנו, אנחנו, הציבור הזה דאגנו לו, אנחנו צריכים עכשיו גם לפעול עבורו. נכון שהציבור שלנו דורש הרבה דברים, ודאי אנחנו צריכים לראות ולשפר את התחבורה ואת הדיור, ואת התרבות. אתם יודעים שאלפי שיעורים הופסקו, וכל זה יידישקייט. אנשים באנו למקומות, הם רוצים תלמוד תורה, למה אנחנו צריכים לנסוע להרים?
הרב גרוסבוים פה רוצה לשאול משהו, כן?
לא, ריבורי, אתה מדבר על הפריפריה, אנחנו מקבלים עכשיו את הנתונים אפילו מתוך הערים שלנו, מבני ברק, שיש לנו עלייה של 11,000 קול, שזה הבית עצמו הוכיח שהוא נאמן מאוד 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 חזק
למפלגה. ביתר עלייה דרמטית.
בבית שמש עלייה דרמטית. בביתר, בבית שמש.
זה לא הייתה זליגה לספרדים לפי התוצאה הזאת, זה בסדר.
11,000 קול.
לא, לא, לגמור, אני אומר.
אתה יכול להסביר לי 27 קולות בגדעונה? הגלבוע, אנחנו נגיע שם לעשרות קולות בגלבוע, בגלל סבב ש... מה הם רוצים איתנו? אנחנו נפגשנו איתם. הם רצו יידישקייט, רצו בית הכנסת, יספרו שהם בשלם, הם מתפללים בבית, אין להם מקום. הם חופרים את, את הקבר של מי שרוצה חפירה של יהודי, עשה זה בידיים שלהם, אם מת. זה מה שעושים, לא נותנים שום דבר. הם מבקשים רק את הדברים האלה, הם מבקשים שיעורי תורה, הם מבקשים
לגנה. חבר הכנסת הרב אורי מקלב, תודה רבה על הדברים, יישר כוח גדול, ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ילווה אתכם עם ההצלחה הגדולה הזו,
אותנו,
למען
אותנו.
עם ישראל. את כל הציבור
כולנו,
כולו,
אנחנו שוב הולכים כאחד
למען עולם התורה קודם כל, אחרי זה למען כל הציבור החרדי כולו,
ואנחנו דואגים של, לציבור היהודי
בשלוחותם של גדולי ישראל, לשמור על הזהות של מדינת ישראל החילונית, וכמובן לשמור על כל הקדוש והיקר לנו. והרב מקלב, בוא נעשה ככה איזה סיכום במשדר הבחירות הזה, שבלי נדר, בלי נדר, משדר הבחירות הבא, אם יהיה עוד 3 שנים, עוד 4 שנים, עוד 2.5 שנים.
יש במוניציפלי.
במוניציפלי עוד שנה.
רגע, לא, 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 אני מדבר על בחירות לכנסת. מחירי הדירות למשפחה, לזוג צעיר חרדי, יהיו שפויים.
מחירי הדירות, מחירי השכירות, אבל גם לא רק המחירים, עוד כאן שיהיה אפשרות
לקום. ממחר בבוקר, לא לחכות, כן, אוקיי, טוב.
שיהיו זמינות, שיהיה זמינות.
מקלב, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. איתי גדסי, אנחנו עוד מעט עוברים אליך באולפן בני ברק.
אנחנו ממתינים, אנחנו כבר רואים נתניהו.
בדיוק, אנחנו רוצים לשמוע את הנאום של נתניהו.
הוא יוצא כעת מקרלטון, זה 20 דקות
נסיעה. חבר הכנסת אוריאל בוסו רוצה להיפרד מאיתנו במשפט אחרון.
כן, אני חושב שבאמת כמו שאמרת, זה יום שמחה, הודעה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לאט לאט מתחילים להקל את הגזרות שירדו מאיתנו, ואנחנו יכולים להסתכל קדימה. אנחנו, בניגוד למה שאמרת, אנחנו נמשול, אנחנו לא נקמנים, אבל אנחנו באמת נרים ראש, הציבור שלנו הצביע לנו ברגליים ובקלפי,
זה מה שהוא מצפה.
זה מה שהוא מצפה, ואנחנו מחויבים להחזיר לו בדיוק לפי הזמן.
חבר הכנסת אוריאל בוסו משס,
נחכה לכם עבודה קשה מאוד.
ולכל חברי הכנסת של שס, עבודה מעל הטבע, באמת מצוינת, בהצלחה רבה, וכמו שהחלתי לרב מקלב, גם לכם, בשם כל הציבור ששולח אתכם לכנסת, ובראשם גדולי ומאורי ישראל, וראינו את כל הרבנים הספרדים, מכל הגוונים, שולחים אתכם, תומכים בכם, שתחזרו ותעשו עם הרבה סייעתא דשמיא, בהצלחה רבה.
אמן.
אנחנו עוד מעט מדברים על הקמפיין של ש"ס, על הקמפיין של דגל התורה.
ביבי שובר שיא הלילה. זה יו"ר האופוזיציה היחיד שהיה שלוש פעמים יושב ראש אופוזיציה, וחזר בחזרה
לראש
ממשלה.
אנחנו רוצים, לא, אני רוצה הפסקה של שתי דקות לפני הנאום של נתניהו, כדי להספיק לשמוע אותו. אז ברשותכם, אנחנו רוצים להפסקה של שתי דקות, עד שנתניהו יעלה לבמה ויתחיל לנאום, ומיד אנחנו חוזרים. כן, אנחנו...
אני אמר למשפט, גימיק, אתה יודע מה זה גימיק? לשלם לרבנית מהאינסטגרם, שתאמר גימל, זה נקרא גימיק.
לא יודעים. אני רק רוצה לומר, חבר'ה, אני רק רוצה לומר שמיד אחרי נאום נתניהו, אנחנו נעביר את השידור לבני ברק. ינקי ביכלר גם רוצה להיפרד מאיתנו?
כן, כן, אז אני אעשה רק במשפט אחד. אני חושב שהקמפיין שלנו הוכיח שכשעושים קמפיין מדויק ומקצועי, יש תוצאות. אנחנו בבחירות הקודמות ירדנו ב-37 אלף קול, ועכשיו לפי התחזית אנחנו מגיעים ל-70-75 אלף קולות חדשים. זה הגיע מכל המגזרים. דיברנו על הציבור המסורתי, הרב יגאל כהן, הרב זמיר כהן, הרב סניר גואטה, אלו אנשים שהביאו לנו קהלים חדשים, קהל מסורתי. היינו קמפיין מאוד מדויק, צוות קטן, וזה יום טוב ביכלר, אושי מדינה, ישראל בחר שהזכירו כאן. עבדנו בצורה מדויקת אחד לאחד, וראיתם את התוצאות. לשאלתך מקודם, האם עוברים לשיטה? אברשה כמובן, צוותים באמת שעבדו עם קהל מדויק. אני רוצה להגיד לך, אבי, רק משפט שאלת לגבי הקהלים.
ינקי ויום טוב, אם כבר אומרים שהבן אדם נמצא כאן, הם היחידים שרצים עם אריה דרעי, מערכת בחירות חמישית ברציפות.
אנחנו עם אריה דרעי 9 שנים.
אריה ואריה רציתם.
צוות מנצח, לא מחליפים.
שטוב ולא מחליפים.
צריך לומר, את העובדות צריך לומר.
אין כמו
אשכנזים, לא יעזור.
טוב, בישראל בחר.
למה? בבחירות הראשונות באפריל הוא עמד על הבמה ואמר, אותם כבר גיירתי, הם כבר מרוקאים.
יהודה, אני חייב,
הרסתם את המילות סיום שאתם רוצים, אנחנו צריכים לתת להפסקה.
אז ישראל בחר חזר לאריה.
ישראל בחר היה ב-2013.
חזר לנתניהו.
משפט אחרון של נני גרוס לפני שהוא נפרד. שלמה, אתה נשאר איתנו.
גם אני נפרד. אני גם יש לי מחר עיתון לארוך, אתה יודע. אני בסך הכל אומר דבר מאוד פשוט. לנתח את ה-DNA של המצביע הספרדי והמצביע אשכנזי. זה מאוד ברור. המצביע האשכנזי לא צריך גימיקים, לא צריך סרטונים, לא צריך כלום, הוא צריך רק גדולי ישראל. המצביע השאסי, וראינו שזה גם הביא קולות חדשים. הוא צריך, הגימיקים הביאו את הקולות החדשים. הלוואי שביהדות התורה היו מביאים גימיקים.
אז למה שילמתם לאנשים שיגידו גימל?
גימיק זאת לא מילה גסה, זו מילה נהדרת. ושתי המפלגות שיחקו אותה בענק, והביאו הישג מדהים לעולם התורה, ואנחנו חוגגים ביחד, באחדות נפלאה, וחלסים
במחלוקות.
מה שאני אמרתי בסוכות באולפן של רדיו קול חי בבין הזמנים של בעולים לירושלים בבנייני האומה, מה שמביא את הציבור שלנו זה הכל קוירה, וזה מה ששלום מתכוון להגיד, וזה מה שעושה את זה
מצוין.
מעולה. רבותיי, תודה רבה לשניכם. עורך בקהילה שלמה קוק, חבר מועצת עיריית ירושלים אלחנן גרוסבוים, תודה רבה לכם. אבי בלום נשאר איתנו, יהודה אבידן נשאר איתנו כדי לתת פרשנות לדברים של נתניהו שצפויים להיות כאן בשידור חי בעוד שתי דקות של הפסקה, ואנחנו שווים מיד.
עכשיו בשידור ולצפייה באתר קול חי, משדר הבחירות המרכזי של קול חי לסיכום מערכת הבחירות לכנסת, מגיש אבי נמרן. עכשיו בשידור ולצפייה באתר קול חי, משדר הבחירות המרכזי של קול חי לסיכום מערכת הבחירות לכנסת, מגיש אבי נמרן.
אנחנו חוזרים אל השידור חי, משדר הבחירות כאן בקול חי. אנחנו ממש בדקות האחרונות של המשדר הזה ממתינים לבנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, וכנראה גם לעתיד, על פי הנתונים שאנחנו רואים הערב הזה. הוא כבר הגיע לבנייני האומה, שם אלפים ממתינים לו, שירה, ריקודים, כאילו אחד בצהריים בבנייני האומה, ואנחנו ממתינים אל הנאום שלו. הפרשנים שאיתנו, יהודה אבידן ואבי בלום.
אם נתניהו יצטרך לדרג את הניצחונות הכי מתוקים שלו, שעד היום היה 96 ראשון ואחר כך 2015, אני חושב שזה המתוק מכולם. לחזור ככה מהאופוזיציה עם משפט כשכולם כבר מספידים אותך ואתה עצמך חושב לחתום על עסקת טיעון ולחזור עם אמון כזה של העם בצורה, תשמע, אבי, 62 מנדטים לגוש, זו אמירה חד משמעית, ולמרות העלייה של בן גביר הליכוד נשאר מעל ל-30 מנדטים. זה ניצחונו המתוק ביותר של האיש הזה, ואם הוא באמת יהיה לו את האומץ לרוץ קדימה, זו גם הקואליציה ההומוגנית ביותר, שאיתה אפשר לחולל שינויים, אחרי הלגיטימציה שהשמאל נתן לממשלה לעשות ככל העולה על רוחה. לא יהיה שום תירוץ עכשיו להתחמק משינויים במערכת המשפט, מהשתלטות על הכנסת, על מנגנוני השלטון, שום תירוץ לא יתקבל.
אוקיי.
אני אומר את זה בזהירות, אבל כנראה בנימין נתניהו גם כן יודע מה שאני אומר לכם כרגע. אני אמרתי תמיד שאחד מהמפלגות הערביות נופלת. ומה שמסתמן כרגע, שיכול להיות ששניהם עוברות, אבל מרץ נופלת. כלומר, תמיד בכל מקרה, אחד מהשלושה האלה, חדש, רעם.
כלומר, הפול של שלושת המפלגות האלה לא מספיק לשלושה.
בדיוק. ולכן, הוא גם יודע שאחד מהם נפלה, מסתמן כרגע. אני לא אומר אצל איזה אחד.
מי הכי פחות?
כרגע מרץ.
מרץ פחות ממנסור ו...
כן, אבל אני אומר...
יודע, המשמעות...
ואני עדיין אומר...
המשמעות שכל הטענות יופנו כלפי אדם אחד.
נכון.
יאיר לפיד.
וזה חוזר למה שאני אמרתי לי קודם.
הוא יואשם כשהוא ירצה לבנות את עצמו כראש המחנה,
וזה חוזר... לא.
יזכרו לו את זה לאורך כל הדרך.
במקרה הזה לפחות הוא יתחלק עם עוד מישהו אחד. עם מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי.
לפחות יתחלק. אבל עדיין זה יחול עליו באחריות, כי היא זהירה אותו שיפסיק לעשות משתה. ולכן בנימין נתניהו יודע, ולכן זה לא ייגמר ב-62.
תעדכנו אותנו מתי נתניהו עולה לבמה ומתחיל את הנאום. עד אז אנחנו רוצים לצרף גם את האולפן בבני ברק אל השידור. הם היו אמורים להתחיל את המשדר שלהם עכשיו, אבל מה לעשות שנתניהו מושך זמן. אז בואו נצרף. בצלאל כאן, אתה שם באולפן, איתי גדסי, אני מעביר אליך את השידור. לצדך נמצאים KVS, ותספר לנו מי עוד אצלך באולפן.
כן, עכשיו שומעים גם אותנו. נמצא איתי באולפן KBS ויוסי טיקוצ'ינסקי, פרשן יתד נאמן. KBS הוא הקמפיינר של דגל התורה, יהדות התורה. עשו קמפיין יוצא מן הכלל, אבל אמר כאן כבר רב מקלב, וגם אני מסכים איתו, לא הקמפיין עשה את הכל, ואני אומר לך באמת, זה היה קידוש השם, שכל בן אדם שהרגיש איזשהו קשר לציבור החרדי, רץ והצביע עם כל הטענות והשעננות שראינו בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, אבל הציבור אמר כאן עוד משהו, נתנו לכם את כל הקרדיט, עכשיו לכו תעשו עם זה משהו, וקיבי בוא תרחיב קצת, על השבוע האחרון, כי אני חושב שהתפנית הייתה בשבוע האחרון, כשראינו גם את דגל התורה, גם את אגודת ישראל, מסתערים על השטח ממש כך, מאברכים שרצים בקיבוצים ובמושבים, ועד נשות גור שפתחו דוכנים, ועד הכוללים והישיבות, שזה בעצם דגל התורה רצה והוציאה את כולם, ממש כמו מלחמה.
בהחלט, בהחלט, איתי. צריך קודם כל לזכור דבר אחד, וכרגע זה הזמן שאפשר לומר ולגלות את אותו סוד, אותו נתון. ההבנה הראשונה שלנו, כשיצאנו לדרך בקמפיין הזה, הייתה שאנחנו לא חוזרים על מערכות העבר.
שיעבירו את ה...
התובנה המקצועית האמיתית שאותה שמנו בפנינו, שתם העידן הזה שבו המערכת החרדית מנהלת קמפיין נפרד. זאת אומרת, מדינת ישראל מתנהלת בשאלה אחת, כן נתניהו או לא נתניהו, והציבור החרדי מתעסק בשאלה אחת, מה גודלה של יהדות התורה ומה גודלה של תנועת ש"ס. הימים האלה עברו. שימו לב שגם אצלנו וגם אצל ש"ס, קרתה, אנחנו בעצם הצבנו יעד אחר, התחברנו למערכת הבחירות הכללית. בחרנו מלכתחילה את הסלוגן הזה של מוכרחים להילחם, חייבים לנצח. לראשונה דיברנו על ניצחון, ניצחון ברור. אגב, משפט שבטרמינולוגיה ליטאית ישיבתית לא היה קל להטמיע, אבל הוא עבר. הבנו שאנחנו נמצאים במערכת שאנחנו לראשונה חייבים לנצח, וניצחון רמזנו במפורש על הניצחון הגושי. דיברנו ניצחון ימין, והצבנו את מערכת הבחירות החרדית כחלק ובעיקר כפתרון לבעיית לפלונטר הלאומי הכללי. זו הייתה הנחת עבודה הראשונה. הנחת עבודה השנייה הייתה ששום דבר יותר לא מובן מאליו. אין קולקטיב חרדי שאותו בהרמת מתג מניעים לקלפיות, אלא צריך להתחיל מההתחלה מהיסוד. לא לברוח משום דבר, לא לברוח משום קושי, ורק לאחר מכן להביא את דבר מרנן ורבנן. אין ספק שזו הייתה אמירתו המדהימה נקרא לזה דבר המצביע הגדול, מרן רבינו ראש הישיבה שליטה, שפשוט הניע והביא את הקהל הרבבות לככל אשר ירוחה, והצית אש אדירה בלבבות של כולם. אבל בהחלטה מודעת, אנחנו שמרנו את מה שנקרא את נשק יומדין מרנן ורבנן, רק לשלב האחרון. כי הבנו שקודם כל צריך חריש וחריש עמוק, ולא, אני חושב שלא לא ברחנו משום דבר, משום נושא, העזנו לדבר על הכל, ואפילו לומר את המשפט, אנחנו לא מושלמים, יש לנו דרך ארוכה, ונעשה אותה, נעשה אותה יחד, ודווקא החלק הזה של הצעידה, עקב בצד אגודל, מהשלב הראשוני של הבנת הציבור החרדי, הבנת הציבור שלנו, לא לקבל אותו כמובן מאליו, אלא לעבוד, כאילו אנחנו פוגשים אותו בפעם הראשונה.
עוד מעט נדבר ונרחיב אולי קצת על העבודה. יוסי טיקוצ'ינסקי, נתניהו עוד מעט מגיע לנאום, מה הוא צפוי לומר, איזה ממשלה הוא יקים, האם הוא כבר התקשר לבני גנץ, או עדיין ייקח לו כמה דקות?
בני גנץ ייקח כמה דקות, נגיד לזה ככה, השלב הבא, בוא נאמר ככה, עכשיו נתניהו לראשונה מזה הרבה שנים, כן, סליחה על הצרדות, נתניהו מזה הרבה שנים הולך לשאת נאום ניצחון, וזה לא קרה, ותמיד זה היה נאום כזה, חצי ניצחון, נאום...
נחכה לבוקר, נחכה לתוצאות נאום, האמת.
נאום פרווה שיכול, אתה יודע, מפה ולפה, תמיד אתה יודע, כיווש עד הבוקר, ניצחון, אז לכן עושה מה שנקרא הכנה לניצחון. מה שקורה, שבאמת זה נראה לראשונה באמת ניצחון, כי כמו שזה נראה כרגע, הבלד לא עוברת, מרץ מתנדנדת, וכל אחד מהנתונים האלה בבית מעניק לממשלה ככה על מלא.
וכל המתגמים 62 לגוש הימין.
תשמע, זה... וזה בניגוד, אני חייב לומר גם ביושר, בניגוד לכל הפרשונות והערכות המקצועיות קודם. מפתיע לגמרי.
אני חייב לתת כוכבית למומו פילבר, שלאורך כל הדרך נתן תחזיות די קרובות לתוצאות
ממש,
כרגע.
ממש,
בוא נראה מה היו תוצאות האמת, אבל לפחות כרגע בסוקרים אפילו, הוא המנצח.
זה אפילו קצת אל-טיבי, כי בסך הכל מהנתונים, מה שנקרא היבשים, נסתכל לוגית, ריאלית, משהו משרה מראש קל את המצב, אי אפשר לחזות אחוז הצבעה גבוהים, אי אפשר היה לצפות את ה... את הטירוף שבמערכת הבחירות הזאת, זה ממש משהו שאי אפשר לצפות מראש, זה משהו קצת, אתה יודע, קוסמי נבואי כזה שהיה לו קודם, והוא אמר פשוט, הצלף לתוצאות. על פניו זה היה אמור לגמר בתיקו, לדעת רוב, רובם ככולם בעצם.
אז לאיזה ממשלה נתעורר בבוקר, או לפחות איזה טלפונים יעשו?
תראה, כרגע, יש רק אפשרות אחת לממשלה אחת, שכולם באורמי, כמו שאני אתן אמר כל הזמן, זה השותפים הטבעיים, זה יהדות התורה, זה ש"ס, ציונות דתית, ויתחיל פה עכשיו מסע ומתן קואליציוני, מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד קשה, הוא יהיה איזה סוג...
בן גביר. בן גביר לא בדיוק. רק הביא תוצאה בקלפי, הוא כנראה גם של, הביא כן, תוצאה בממשלה.
זה סוג של תורת משחקים מאוד מעניינת, כי מצד אחד נתניהו יודע שהוא צריך אותם, הוא לא רוצה להתחיל לא עם גנץ ולא עם לפיד, ולא עם שום פתרונות שהם, אתה יודע, מעולצים, והם ממש תוכנית ב' וג' וד' ורחוקה, והם לא, הוא לא רוצה להגיע לשם. הוא רוצה אותם בממשלה, כי זה הכי קל לו. מצד שני, בגלל שהם יודעים שזה הכי קל לו, הם גם מנסו לשחות. לא הולך להיות קל. המסע מתנו כלצני לא הולך. כמה שיש ממשלה כבכל מובנת מעליה, השמחה הצהלה, נתניהו עכשיו הולך לכולם. כל השוטפים הולכים עכשיו לקראת מסע ומתן מאוד מאוד קשה, מאוד אמוציונלי. כל אחד ישים דרישות על השולחן, כל אחד ישים את ה... יראה שהוא לא מתקפה, לא ירד מהעץ, אולי יגיד יאללה, מה שיתתן לי עיקר נהיה בפנים. זה ממש לא הולך להיות ככה. בסופו של דבר כולם מבינים שאו שהם יהיו תלויים זה בזה, או תלויים זה לצד זה.
כן.
אף אחד לא רוצה שממשלה כזאת, עד שהגיע ניצחון 61, אף אחד לא הולך למוסס אותו ולוותר עליו.
לא, זה שני. ודאי, השאלה עד כמה הסחיטה, אתה יודע, קיבי, הרי כרגע חייבים פה את כל אחד מה...
וזו אכן תורת משחקים.
זה תורת משחקים. אם אנחנו מכירים את נתניהו על פי ההיסטוריה שלו, הוא מסוגל לחתום על הסכמים עם כולם, אבל לא לקיים אותם אחר כך. אבל אז הוא שורף את עצמו בטווח הארוך. שמענו את הקלטות סמוטריץ', אנחנו כבר יודעים שסמוטריץ' לא פרייר, אבל אולי בן גביר זה...
פה זה פחות רלוונטי הטיעון הזה, בגלל שזה לא שמבטיח להם משהו לעתיד. זה עכשיו, זה משהו כממשלה, מה הוא נתן להם כרגע?
כן, נתניהו אלוף גם בזה, גם בעכשיו, אין שום בעיה. מחר תקבל את תיק הביטחון פנים, ובחלום תקבל אותו. קיבי, מה אתה חושב?
אני חושב שקודם כל גם קיימת היום בגרות רצינית, מה שנקרא גוש הימין. התקופה האחרונה וההתמודדות הקשה הזאת הביאה את כולם למסקנה שאם לא נתאחד יחד ואם לא נהיה קצת יותר
הם גמישים. הם גם התחברו קצת?
הם התחברו הרבה יותר, שמענו את זה כאן.
אנחנו פתאום רואים את דרי ובן גביר, אנחנו רואים צעירים חדשים שלא הכרנו.
ללא ספק, שמענו כאן את חבר כנסת הרב מקלב, שאמר בצורה ישרה שהשנה באופוזיציה עשתה לנו טוב ביחד. כולם מבינים את גבולות הגזרה כרגע, כולם מבינים שהניצחון היחיד, אפשר גם לומר על נתניהו, תראו, בתור אדם שעוקב אחרי נתניהו באמת שנים ארוכות, נתניהו לאורך השנים השתעשה בכל מיני אקסיומות כאלה, שניצחון טוב ושלטון טוב, זה רק שלטון רחב יותר והכל, אבל בהבנתו ובעיקר אחרי הניצחון, סוף סוף הניצחון האמיתי של נתניהו בחלוקת הגושים, הראשיתת הנחת העבודה של נתניהו לכל אורך השנים, זה שיש ימין ושמאל, וכל הבעיה זה תמיד להחליט מי ימין ומי שמאל, וכשהוא טען לנו שבנט זה שמאל, וליברמן זה שמאל.
ליברמן, כן.
כן, תמיד חייכנו וקראנו לכל אויב שלנו, הנה, אני את השמאלן. וסוף סוף שהמפה הזאת מסתדרת בצורה כל כך יפהפייה, וכל כך מיוחדת, אחרי כל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה מאבקים, נתניהו לא ישנה את התמונה, נתניהו עכשיו יישאר עם הגוש בצורה הכי חזקה, הכי טובה. כמובן שהליהטוטים של נתניהו, כובד המשקל, מימין לשמאל, מימין רך לימין קשה, זה ימשיך, אנחנו נראה קצת עם חיבוק אחד לבצלאל סמוטריץ, חיבוק אחד
לבן גביר,
בן גביר, כן, כן, זה תמיד יהיה כך.
ולשותפים החרדים כמובן. יוסי, איזה ממשלה הולכת לקומקום? החרדים הולכים להתעקש על תיקים מסוימים, או שגם הפעם הכל נזיל, הכל גמיש, אם בן גביר מחר יבוא ויחליט שהדתות מבחינתו זה הדבר הכי קדוש, אז...
תראי, כולם התעקשו. כולם התעקשו בהתחלה, אף אחד לא ירצה להצטייר כזה שיאללה, אני חלק מובן מילה בממשלה, מה שיתנו לי ניקח, עיקר שתהי ממשלה, אף אחד, כל נתניהו עצמו, אף אחד לא יכנס למצב הזה.
לא, אבל אולי יהיה איזשהו ציר סודי כרגע ב-SMS'ים בין דרי, ביבי ויהדות התורה, ואולי אפילו סמוטריץ' על הראש של בן גביר. לא, בואו נבהיר לבן גביר שלא יגזים, כי הוא הילד החדש שהגיע לשכונה, הוא הפתעת הבחירות.
זה יכול ללכת לכיוון שנגיד שיעשו איזשהו סוג של תאום ציפיות כללי, יגידו, שמה, בואו נסכם מראש, אתה לא הולך על זה, אתה לא נכנס לי לרגליים בזה, לא יכנס לך לרגליים בזה, זה אולי. אבל זאת אומרת, גם ככה, אף אחד לא ילך להצטייר כזה שיתקפל. זאת אומרת, שאם בן גביר, לצורך העניין, יתחיל להתעקש על, על תיק הדתות, למשל, ושאז...
או את הבט"פ, תיקים שהוא כבר זרק, להעביר שהוא לוקח, כן?
כן, אבל תשים לב שזה גם זה מהלך מחוקה בצדו שהוא הולך על בט"פ. למה? קודם כל, זה מה שמביא לו את התמיכה מהרחוב.
נכון.
כל חיילים, אגב, כל
הסיורים שלו בדרום, על מה הוא דיבר היום, על המשילות,
לו, זה כולם,
זה תיק אחד גדול.
כולם הצביעו רק על זה.
זה תיק ענק.
אבל אם אנחנו הולכים על הבטחות בחירות, אז לא ייגמר, כי יש לו את רוטמן למשפטים.
אני אגיד לך איפה זה יכול להיות. איפה יכול להיות התקר, למשל? איפה יכול קודם כל הוויכוח הראשון? סמוטריץ' אמר מפורש, הוא רוצה את תיק הדתות, הוא רוצה את הרבנות, הוא רוצה רב ראשי מהציונות הדתית, שם זה יתחיל. פה תתחיל איזושהי מלחמה רגישה.
מול שס, שמבחינתה זה ציפור נפשה.
נכון, אבל המלחמה תתנהל בצורה קצת מינורית, משל כמה, לפני השטח. מתחת לפני השטח, יתאום מגיעים, אומרים, דרך, אתה יודע, מסוגל ככה להגיד לסמוטריץ' בשקט, תקשיב, אתה יודע, שנינו, אם שנינו נתקש את זה, לשנינו נשאר בלי ממשלה, באיזשהו מקום שנינו צריך להתפשר.
יוסי, אני מאמין שהעקרונות הללו כבר סוכמו. ישבו שנה באופוזיציה, גם מערכת בחירות מאוד מאוד
גרועה. ונכון, וכל זה לא סותר עדיין, שברמה הצהרתית כולם מדברים מה שהם רוצים, כן? כמו שדרך כבר היינו שש...
בממשלת ימין, יהיה הרבה יותר קשה לכל אחד מהשותפים גם להביא את התוצאות, כי הגבולות מתשתשים שם בעצם, אתה מבין?
זה מצד אחד, אולי אני אגיד לך מה זה, אולי זה מרים להנחתה לחכים שהם...
לא, כי כל אחד שיעשה איזה משהו, זה דופק את החבר שלו באותו גוש.
אבל הם ישתפו פעולה.
אם בן כבר יצליח להעביר רב דתי לאומי, אז
דפקת... מה היה בעצם הבעיה הגדולה של הממשלה היוצאת? הממשלה היוצאת הייתה מאוד מאוד הטרוגנית, היה בה את מרץ, והיה בה את גדעון סער, והיה בה את אלקין, והם לא צריכו להגיע לשום דבר. קואליציה בדרך כלל בנויה מאיזשהו מפלגות שחושות פלוס מינוס אותו דבר, על הדקויות אפשר להתפשר, ולכן אפשר להזיז מהלכים. הממשלה, אם תקום ממשלת החלומות של ביבי וחרדים וציונות דתית, היא תצליח לקדם הרבה מאוד דברים שהיו תקועים והיו, לא הצליחו לזה. זה באמת יכול להיות ממשלת חלומות. כולם רוצים את ממשלת החלומות הזאת. כדי שזה יקרה, כל אחד צריך שהוא להתקפל, אבל לא לספר שהוא יתקפל. זאת אומרת, יהיו פה עצים, סולמות מאוד מאוד יצירתיים, לאפשר לכולם לרדת מהעץ, ולהגיד, מה שקיבלנו זה, למשל, סמוטריץ' הבין שבשביל הוא יצטרך לתת לש"ס את תיק הדתות, הוא יצטרך להביא הישג אחר, ונתניהו צריך לחשוב איזה הישג הוא מביא לציונות הדתית, ולחלק היותר, מה שנקרא לזה, יותר חזק, יותר חרדי.
המזל שלנו שגולדקנופ אמר שהוא מוכן לקבל את החקלאות, אחרי שהוא התפשר כבר על האוצר. דרך אגב, למרות שאנחנו ראינו אנשים גם כאן באולפנים שיושבים ומדברים, שמו את גולדקנופ, לא נלך להצביע, אני אומר לך שאני מופתע, אני רואה את הנתונים גם מבני ברק, אגב, גם באלעד, שיחוק יפה מאוד של ש"ס, 50%, גם של יהדות התורה, עלייה של איזה 500 קולות, זה רוחבי, העלייה בקולות היא רוחבית, בחלק מהמקומות, אגב, יותר מהבחירות של הכנסת ה-23.
נכון, תראה, עלייה בקולות, זה יותר, אני לא רוצה להיכנס ככה באמת לתחום שהמקצוענות של KVS בנושא הזה, אבל זה גם משהו הסביר קודם. העלייה בקולות היא לקחה בגלל שהיא צריכה לקחת את הציבור החרדי, סליחה, והתחלת להביא לו איזשהו תהליך ארוך, שהתחיל לפני חודשיים, והוא התחיל מאפס. הוא מתחיל קודם כל מרציונל, המשיך בתזה מאוד מאוד ברורה, מה אנחנו צריכים, מה הדרישות שלנו, כלכלית, דתית וכו', ואז נגמר בדרמה, בסופו של דבר זה מגיע לדרמה הגדולה של מרנן ורבנן, כנסי האספו וכל זה, ובעצם קרה פה תהליך.
מה אנחנו מבינים לפעם הבאה, קיבי? היה לנו חששות, אמרתי לך, לא רק על גולדקנופ וכל מיני האשמות שהן בעיניי קטנות, אלא היה דגון דברים, סחף לבן גביר, ואמרנו שבקרב צעירי אגודת ישראל, שם זה עוד הרבה יותר, וזה... השאלה, עוד מעט נראה ניתוח קלפיות, בדיעבד נראה מה קרה באמת, אבל בינתיים מה שאנחנו יודעים עכשיו, הקצה הקטה?
תראה, צריך לומר בצדק וביושר שהתחלנו בנתוני הפתיחה הקשים ביותר שהיו לנו, לדעתי, בעשור האחרון, אם לא...
לפחות.
לפחות. נתונים מאוד קשים, אפילו הטיימינג, איזה קשב ורמת קשב הכי קשה שהייתה בקמפיינים.
אגב, היו דיונים מתי יהיה הבחירות, אני חושב שאם זה היה לפני שבוע, אז היינו קצת בבעיה. השבוע האחרון הדליק את השטח.
התניע את האלפים, אבל אני רוצה לומר לך, תובנה אחת שאנחנו הצבנו אותה לשולחן במהלך הקמפיין, התבררה כתובנה כמעט נבואית, אני קורא לה. אנחנו הבנו שעוד פעם, לפי לוח השנה היהודי, ולפי מערכת עולמו של כל יהודי דתי חרדי, הימים הנוראים מייצרים לכידות חזקה מאוד, וחזרה לשורש, חזרה למקורות, חזרה לבית המדרש, חזרה למאורי הדור, וזה חייב לבוא לידי ביטוי בקלפי. ואנחנו טענו כל הזמן שזו אחת ההזדמנויות הגדולות של מערכת הבחירות הזו. ואני חייב לומר לך, איתי, שמה שהתברר במערכת הבחירות הזו, זה שהציבור החרדי, אחרי הכל, נאמן לגדולי ישראל, ומה שנקרא, אם דובר על...
זה חד משמעית. יפה. אבל תמיד אנחנו דיברנו על 10%, אתה יודע, שהיה להם שאלות, היה להם... ואגב, עשיתם קמפיינים גם כאלה.
נכון.
הרב מקלב בא לפה ואומר, שאלו אותי את כל השאלות.
לא התבאשנו בשאלות, אני חייב לומר שהפעם הזו, אנחנו שמנו לעצמנו כיד, לא לטטא מתחת השטיח שום בעיה ושום תובנה, ושום מצוקה של הציבור. אנחנו לא מייפים את מה שפחות יפה, ואנחנו לא מנסים לדלג על מאמורות עם איזשהו צו קיומי ולקרוא לכולם, כי אין לכם ברירה. לא. ישנם דברים קשים, ישנם ליקויים, אנחנו לא מושלמים, כי מושלמים לא נמצאים בעולם הזה, מה לעשות, נמצאים במקומות אחרים. בעולמות העשייה, מי שלא עושה, לעולם לא טועה. וגם מרן ראש הישיבה אמר את זה בבחירות הקודמות, ישנם טענות, לא הכל מושלם, צריך, אני חושב שזה אמירה שנגע בלבבות של רבים. אבל אחרי הכל, כשהציבור הבין שאנחנו נכונים לעשות ונכונים לדבר על הכל, ולכאן הגיעה אמירת האש, מחוות האש של מרנן ורבנן, ודברי האש של מרן ראש הישיבה, שפשוט הניעו את האלפים, נגעו באותה נקודה תאורה, ואותה נקודה יהודית, קיומית ואמיתית, שבאה ואמרה, שימו את הכל בצד, כרגע יש כבוד שמיים. אני חייב לומר לך, איתי, מדובר בבגרות שלא תיאמן. גם ראיתי זה, אגב, בקמפיין שעה, שים לב מה שקרה, להחזיר התרה ליושנה, לא ראיתי את זה עכשיו ברחוב החרדי. מה ראית? למען כבוד שמיים. אני נורא התרגשתי מהדבר הזה, כי זה בעצם אומר שכל העשיות החרדיות התלכדו לדבר אחד. כבוד שמיים, אנחנו בצד, לא בוחרים בנו, בוחרים בתורה.
אני אגיד לך משהו, אבל היום, אחרי הבחירות, אני יכול להגיד את זה, לא לפני, כי פחדתי שזה... לבוא ולהגיד, אנחנו מצביעים לבורא עולם, בפתק בקלפי, שזה משהו פוליטי ומלוכלך, ופוליטיקה מסריחה, וקצת צרם, אני חייב לומר לך, ברמה האישית, שאני ראיתי, אתם לא שמים פתק ל... כי בסוף אנחנו שמים פתק לפוליטיקאים, בוא...
עד שהגיע הרב ברוך חוזנבלום, וסידר לכולנו, טרף לכולנו את הקלפים, מהמחזור של ראש השנה, עד יום הכיפורים, ואז שם אותנו על דוכן האשמים, שכן תן כבוד השם לעמך.
הרב רוזנבלום, אני חייב לזקוף לזכותו, אני מבחש שאני שומע את ה... קיבלתי מהמון אנשים, שראו דברים שלא שמעו גם פה בקולחה את הדברים, וחבל הזמן, אבל זה קצת צרם, ואתה הזכרת את כבוד שמיים, זה עניין אחר, כי קידוש השם, בסוף אם היום היינו רואים שאחוז ההצבעה ירד במגזר החרדי, שנה אחרי שרמסו אתכם, במשך שנה שלמה, אנשים שרצו לזרוק אותנו למזבלה, ואנשים שחיפשו באמת איך לרדוף את המגזר החרדי, ולא הצליחו ברוך השם, ואז היית אומר, תשמע, אחוז ההצבעה ירד, הציבור החרדי לא מעניין אותו, יכול להיות כזה דבר שזוב, לא אתה, בסדר, אתה החרדי המודרני, העובד, זה... את האחים שלך, את השכנים שלך, את האנשים, אני אירך, אבל הנה הציבור הוכיח, והציבור באמת יצא בהמוניו, וכנראה שזה, אבל אני חייב לעבור גם אליך, יוסי טיקוצ'ינסקי, אנחנו רואים את הבחירי הליכוד, אני קורא להם אנשים שהגיעו בפריימריז, למקומות הגבוהים כמו דודי אמסלם, אנחנו זוכרים גם שבתחילת הקדנציה הקודמת, שהייתה לנתניהו, אמסלם לא בדיוק זרם איתו, היו דברים שהוא התעקש, כמו על העלאת העולים מאתיופיה וכו' וכו'. האם הפעם אנחנו נראה כאבי ראש לנתניהו מתוך הליכוד דווקא?
זה פחות רלוונטי, זה פחות בא לידי ביטוי כשיש קואליציה מתפקדת.
לא מפריעים כשיש ממשלת ימין, לא...
לא, לא, בליכוד יש, אתה יודע, ה-DNA של הליכוד זה ליישר קו. זאת אומרת, גם אלה שהגיעו עכשיו למקומות מאוד מאוד נמוכים, בפריימריז האחרונים, אנשים, אתה יודע, זה לא יאמן, אתה יודע, יולי ילדשטיין וחיים קץ, ואנשים שיש להם בייס ענק ושטח מטורף בתוך הליכוד, והגיעו למקומות רחוקים, ואתה רואה שהם התייצבו והצביעו, וכשתהיה ממשלה, ברור שיהיה ויכוחים פנימיים שם אצלהם, אתה יודע, במצודה, אבל הם ישרים קו עם השלטון, זה אחד מהדיני, בשונה אגב, ממפלגות כמו עבודה למשל, שזה מפלגה אוכלת ראשיה ויושביה, ואתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אתה יודע, אתה רואה פה, עמית סגל כבר יודע לספר על התקדשויות שיש בין לפיד, אנשי לפיד לאנשי גנץ, אנשי גנץ טוענים, כשאנחנו היינו ברשות המפלגה, מנענו מנתניהו את השלטון, לפיד לקח את זה לידיים ולא הצליח למנוע מנתניהו את השלטון, בעצם התחילים כבר לריב ביניהם למי הפסד ולמי השם בדבר הזה.
אני משהו אחד צורם לי אצל גנץ, איך הוא לא ירד יותר וקיבל איזה 7-8 מנדטים להוציא את כהנה בחוץ, אבל קיבי, הוא יזכה לממשלה של נתניהו? הוא יכול בלי שיירת האודים ומשרד הביטחון?
שאלה מעניינת, שאלה מאוד מעניינת.
הרי הוא לא היה חק יום אחד, אתם זוכרים. זה לא בן אדם שיכול לשבת בלי העוזרים
והסולל. קשה לראות את בני גנץ נמצא בכנסת כחק רגיל ושורד. אבל רק משפט אחד קודם, מה הקושי, הכאב הגדול של נתניהו, זה ממשלת ימין. כי בפעם הראשונה, אולי מאז 96, בנימין נתניהו חייב להיות ראש ממשלת ימין על מלא, עם דרישות של סיעות ימניות, שדורשות תוצרים, תוצאות לימין.
וזה מבחן לא פשוט.
מבחן לא פשוט, נתניהו תמיד מצב את עצמו כאדם מאוד ממלכתי. צריך לזכור דבר אחד, נתניהו בן של היסטוריון ומתנהל כל הזמן, עדיין מה שנקרא במלחמת דוד וגוליאת, אני תמיד קורא לזה. מה ההיסטוריה תשפוט אותו, ולכן הכאב ראש הגדול ביותר שנתניהו יהיה להיות ימין.
באמת, בנושא הזה, אתה יודע,
זה קשה מאוד, כן, במשפט.
אתה יודע, ממשלת 61, אפילו 62, זה ממשלה שמאוד מאוד קשה לה לשרוד. זה ממשלה שתתקשה מאוד לתפקד. ואחד כמו שקיבי אמר, זה ממשלת ימין, והוא צריך למלא דרישות וללכת אין תירוצים יותר, אין מישהו שמפריע לו בתוך הממשלה לא לעשות את מה שהוא לא מצליח.
גם אפילו אחד אל אחמר.
ולכן אני מפחד שנתניהו בונה, יהיה הבלם הגדול
לא,
שם בממשלה
הוא בונה,
הזאת.
הוא בונה על זה שכשיהיה 61, אז אתה יודע, כמו שקרה בקדנציה הקודמת עם ליברמן, אנשים יראו בפוזיציה, יראו שהממשלה מעריכה ימים, ויגידו, אוקיי, אנחנו קמים ומצטרפים, והראשון שיעשה את זה יהיה גנץ.
בוא נראה, ונדבר על זה גם. אנחנו חוזרים אליך, אבי ממרן, באולפן הוידאו של כל חי, לקראת נאומו של ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה לעתיד, הנבחר, כן, בארצות הברית זה מקובל, הנשיא הנבחר. אבי ממרן, שוב שלום ולילה טוב.
שלום לכם, לילה טוב שוב, אנחנו חוזרים כאן לאולפן, אולפן הוידאו, באולפני דברות המפוארים, אנחנו חוזרים לשידור חי, כי עוד דקות אחדות נתניהו ייכנס בשערי בנייני האומה וימסור את התגובה שלו לתוצאות המדגמים. תודה לך איתי, השידור יחזור אליכם בהמשך. אנחנו רק נסכם את הנתונים עכשיו, יש הרבה מאוד מאזינים שמצטרפים אלינו, אלה שחוזרים מיום ארוך במטות. אנחנו נמצאים על גוש ימין עם 62 מנדטים באופן יציב בכל המדגמים. על פי כל הערכות, אחת ממפלגות השמאל בוודאי לא עוברת את אחוז החסימה, בלד בוודאי לא עוברת את אחוז החסימה, והמפלגה הנוספת שאולי לא עוברת את אחוז החסימה זה או מרץ או מפלגת מנסור עבאס רעם. אחת מהם כנראה לא תעבור. כלומר, לוקחים את הפול שיש לנו בסך כל המצביעים הערבים.
זה קצת מתעדכן שרעם דווקא די מטפסת, גם חדש.
על חשבון מרץ.
על חשבון מרץ, שניהם מטפסים על חשבון
עכשיו
מרץ.
עכשיו ככה, אם גם מרץ עוברת וגם חדש וגם רם, אז אני יכול 62. מפה זה רק יכול להשתפר לגוש הימין. אם מרץ לא עוברת, ה-62 יהיו 64.
זה עולם אחר, זה ממשלת ימין לארבע שנים.
חווה יציבה.
גם 62 זה לא 61. תשמע, נתניהו עכשיו בשיירה של 12 מכוניות.
הוא כבר מובטח כראש
ממשלה, כן. הוא הולך אמנם לומר שאנחנו מעודדים מהמתגמים, נחכה לתוצאות האמת, אבל הוא מהנתונים שהוא מקבל מהשטח, ויהודה, אתה הרחבת לגביהם, מבחינתו זה ודאי שהוא ראש ממשלה, אם כבר מדברים על החלפת יושב ראש הכנסת, בטווח של 14 יום, הקמת ממשלה מיידית, כי רואים משימה עליונה בהחלפתו של לפיד כמה שיותר מהר, הוא מבחינתו כבר רץ קדימה, נשמע אותו נושא, לפי מה שאני שומע מהחבורה בסביבתו, נאום מפייס, אבל הוא יקרא להקמת ממשלה מיידית, כי העם אמר את דברו. כמובן עם כוכבית על כך שנחכה לתוצאות
האמת. אני שומע מאחד נקרא לזה הבכירים במפלגות הקואליציה, ממש לפני דקות אחדות, מסר שהוא מעביר, ואולי גם מסיכום עם נתניהו. המטרה היא קודם כל להחליף יושב ראש כנסת, את זה כבר אמרנו, להתחיל להכריז על הקמת הקואליציה תוך כדי המשך ניהול המסע ומתן של חלוקת התיקים. כלומר, לא למשוך זמן במסע ומתן בין המפלגות, מי מקבל מה בחלוקת התיקים. קודם כל להגיד אנחנו כאן, וחלוקת התיקים לא חייבת להיות באותו יום של השבעת הכנסת החדשה. זה יכול להיות גם כמה ימים אחר כך עם הקמת הממשלה, וזה בהחלט גם כן אפשרות שנמצאת עכשיו על השולחן כדי לקצר את הזמן. עכשיו, למה הזמן הזה הוא חשוב? המטרה היא מאוד פשוטה. קודם כל, להוציא את ממשלת המעבר מתפקידה, זה דבר ראשון. דבר שני, כדי לנסות להספיק תקציב כבר בחודש הזה, סוף החודש דצמבר. אם אנחנו עכשיו מתחילים את נובמבר, חודש הבא זה החודש האחרון של שנת 2022 למניינם, וכבר בחודש דצמבר רוצים להעביר תקציב חדש, לשנה הבאה או לשנתיים הבאות. וכדי שזה יקרה צריכים להזדרז בהקמת קואליציה, בחלוקת תיקים מהירה, כלומר הכרזה על, לפחות על העקרונות של הממשלה החדשה בראי התקציב, כל מפלגה מה היא רוצה, איך היא רוצה, בהסכמות להכניס את כל זה לספר התקציב החדש, ולהעביר כבר תקציב מיידי, לא לחכות ל-2023, כדי להעביר אז תקציב ל-2023 באיחור. אותו בכיר אומר, המטרה היא לשדר לאזרחי ישראל שהכאוס של ממשלות לא יציבות אחרי 3 שנים הסתיים באחת.
זה אגב היה הקמפיין של נתניהו, יציבות, הוא זיהה את זה עם מחירי העומק שלו, שאתה צריך לדבר כל הזמן על יציבות.
וכדי שכל אזרח ירגיש שזהו, נגמר הסבבים, ממשלת מעבר, בחירות ברקע, קואליציה ראועה, המטרה היא קודם כל לשדר כמה שיותר מהר לכל האזרחים, מימין ומשמאל, נגמר הבלגן הפוליטי, נתניהו הצליח לצאת ממנו, הוא הביא רוב. עכשיו יהיה כמובן ויכוחים על 3 נושאים מרכזיים, וזה אומר מישהו אחר, אנחנו מדברים עכשיו באמת על דברים שאנחנו שומעים מעוד פרשנים. הנושא המרכזי זה כל חוקי המשפט. צריך לזכור, וזה אבי תחום שאתה מבין בו היטב, יש את החוקים שקשורים ישירות למשפט נתניהו, שנתניהו עצמו יטיל עליהם וטו, הוא לא ירצה להיות שותף לחוקק חוקים מהסוג הזה, כמו החוק הצרפתי או חוקים דומים, אבל שינויים במערכת המשפט, משהו שיריב לוין דוחף מאוד. יריב לוין זוכה למעמד של כבוד בליכוד, הוא הבכיר מספר 2 כרגע אחרי נתניהו, והוא אומר עד שסוף
שר המשפטים הבא,
שר המשפטים הבא, עד שסוף סוף אין את כחלון, עד שסוף סוף אין מניעים אחרים, בואו נסתער דבר ראשון על הדברים שכולם מסכימים להם, פסקת ההתגברות בחלק מהנושאים, וזה
פיצול תפקיד היועמ"ש,
זה יעבור, והקמת גוף,
והסכמה קואליציונית,
הדבר הכי חשוב זה הקמת
שינויים בוועדה לבחירת שופטים,
כן, והקמת גוף בלתי תלוי שהוא יהיה הגוף של ביקורת של בתי המשפט. כלומר, לא ייתכן היום ששופטים ישפטו את עצמם, זה החלום של יריב לוין, להקים גוף חיצוני מחוץ למערכת, מחוץ למשרד המשפטים, שיוכל לטפל בתלונות על שופטים, בתלונות של אזרחים, בהרבה מאוד אי סדרים ואי צדק, שאזרחים חשים שיש בתוך מערכת המשפט, המטרה שלו להחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט.
וגם כאן, שוב פעם, תודה רבה למתן כהנה, על שינוי הרכב ועדה למינוי דיינים, גם כאן הוא עשה את העבודה, נתן רוב לפוליטיקאים, אף אחד לא יוכל לבוא בתלונות, הוא לא יצטרך למנות דיין אחד, עכשיו זה יבוא מאוד מהר. דרך אגב, התעדכן עכשיו 10% מכלל התוצאות הארצי, שוב פעם, מרץ עדיין מתחת לאחוז החסימה.
טוב, אז על 10%
הווייז מהשיירה נותן להם 10 דקות לבנייני האומה, עם כל הכניסה והטקס, אני מניח שרבע
שעה
אנחנו נראה את נתניהו.
אז אנחנו דיברנו על ענייני המשפט.
ענייני המשפט,
הנושא הבא,
יש הרי, וסמוטריץ' כאן עשה לו פיגוע, ונתניהו חשש שהוא יבריח את המצביעים שאיכשהו התלבטו בינו לבין
הימין הרך.
כן. ויש כאן את ההצעה לבטל בעצם, אנחנו רואים שכנראה בסעיף השוחד נתניהו מאמין שהוא לא יורשע בתיק 4000, נשארנו עם מרמה והפרת אמונים, ראינו את התוכנית המשפטית של הציונות הדתית, בעצם הרי זה באמת חוקים שלא מאפשרים לך לפעול בוודאות, אתה לא יכול לדעת על שום צעד אם אתה במרמה ואתה בהפרת אמונים. נתניהו אגב גם הערב כשמישהו זרק לו את זה בתוך החדר שם הוא התייחס לזה כלאחר יד, אגב זה בתוכנית ההפעלה שלו, תן קודם לראות שניצחנו, להרכיב ממשלה, ואחר כך נראה איך מתמודדים עם זה.
כן, אבל צריכים לזכור דבר אחד, עם כל הכבוד אנחנו מדברים, אופוריה. חבר'ה, יש גם אירוע אחר, שהוא נקרא הליכוד, מחכה לו קרב מאוד לא פשוט בתוך הליכוד, לא, זה כבר לא המפלגות הדיות, קחו למשל את אמסלם.
אבל כשהוא בא כמנצח,
הדרישה שלו לתיק המשפטים, יום שטוע אמסלם גמר במקום מאוד גבוה, יש עוד הסיפור עם אלי כהן מול ישראל כץ, שאלי כהן גמר מאוד לפניו על האוצר.
אבל מה אתה אומר ואתה צודק.
אבל אחרי 4 מערכות בחירות,
אל תשכח שעכשיו נתניהו לא צריך לקנות את בנט בתפקיד שר הביטחון, הוא לא צריך לקנות את כך.
נכון, אבל נכון להיום בלילה אמסלם התבטא. אני מדבר איתך נכון להיום בלילה, שאמסלם התבטא בצורה ברורה, שבלי תיק המשפטים הוא לא נכנס לממשלה. זה אירוע, אני לא אומר שהוא יצא נגד הממשלה, אבל הוא לא יכול להרשת עצמו, בנימין נתניהו היום,
אם אנחנו לא באירוע של 61, כושר המיקוח של כל חבר כנסת יהיה קטן יותר, ועוד משהו, שאחרי 4 מערכות בחירות, כשהימין חוזר לשלטון, וראינו איך הבוחר הליכודניק, גם כשחשבנו שלנתניהו כבר אין סיכוי, ככה רוב הפרשנים העריכו, נוקם במי שהוא הלך וניסה איכשהו...
אין לו זמן עכשיו לנקום, הוא לא יכול להרשות לעצמו, אלא אם כן...
לא, אני אומר, אף אחד משרי וחברי הכנסת של הליכוד, כשנתניהו מצליח אחרי כזה מאבק, ואחרי 3 שנים כל כך קשות, לנצח בחירות בצורה כזאת, לא ילך...
הפופולריות של אמסלם בליכוד היא גבוהה מהגבוהות ביותר במרכז הליכוד. לכן, זה לא אירוע של אמסלם, זה אירוע של מרכז הליכוד, מאוד אוהבים אותו, אי אפשר להתעלם. ביבי נתניהו עשה פעם אחת טעות עם גדעון סער, שהיה מאוד פופולרי, ודחק אותו, והתוצאה היא מאוד קשה. הם לא ילכו לאירועים כאלה פעם שנייה.
יהודה.
יש לבנימין נתניהו צרות בנושא הזה.
נתניהו ינסה אבל לתת ליריב לוין את תיק המשפטים.
אתם לא, בבקשה. אני רק משפט אחד.
כן, בבקשה.
כל המאבקים שנתניהו ניהל מול הבכירים בליכוד, ובצדק ואתה צודק יהודה, היו מתוך ידיעה של נתניהו שיש לו עוד קדנציה בדרך, ועוד 4 קדנציות בדרך, והוא חיסל יריבים אחד אחרי השני. אני ושניכם חותמים שבתוך תוכו של נתניהו יודע שזאת הקדנציה האחרונה שלו כראש ממשלה.
אני בטוח.
שנייה, לא יודע.
הנשיא האמריקאי קרוב ל-80, שהוא
קרוב ל-80, במצב הרבה יותר בטטה.
אז אם ככה אני מסתייג מדבריי, אבל אני לא חושב שהוא כבר באותם מתחים שהוא היה לפני 10 שנים, כשהוא ייבש את גדעון סער.
אם סער תשמע אותך שתום לקדנציה האחרונה, אני לא בטוח שהיא משאירה אותך בכל חיים.
למזלנו, זה הדבר היחיד שלא תלוי בעדיין.
כן, אבל המשפט זה
דרך אירוע. האינטרסים שלה יכולים להיות מאוד גבוהים, תיזהר.
אז אתה מסכים שהיא מנהלת את המדינה?
אני מסכים שיש לה השפעה מאוד גדולה.
אוקיי. אני רוצה לדבר על הנושא הבא.
של 2 חודשיים ראשונים, שנראה באמת אם הממשלה הזאת מתנהלת אחרת. כי אם הם התחילו לכל
מיני... בדיוק, אז לשם אני מכוון.
אחד החוקים הראשונים שהולכים לליכוד להעביר יחד עם הקואליציה, אפשרות להתפצל ב2 מנדטים.
כן, אמרת את זה.
לא, אמרנו את זה כשלא היה...
אה, עכשיו בשידור.
2 מנדטים, המשמעות היא... שיש כבר, אני יודע, כבר מדברים עוד...
שני חברי כנסת מהגוש השני שעוברים ברגע.
שמסומנים להעביר אותם, מאוד אהודים, מאוד אהובים, מאוד רצויים, הם פוטנציאלים להעברה, ככה שכבר אני אומר לך שמה שדיבר כל הזמן התעדר, אדון איווט ליברמן וגדעון סער, שיש לנו מידע בתוך הליכוד, מפרקים אותו, יהיה אירוע, מגה אירוע, המגה אירוע הוא אצלהם והם לא יודעים.
איווט אמר הערב שהוא מצפה לממשלה יציבה, אז אולי תקוותיו יתממשו, אבל לא הממשלה שהוא רוצה. אגב, גם כאן, אם אנחנו נהיה באירוע של 61, אז אם האופוזיציה תלמד משהו מהאופוזיציה שקדמה לה, זה לא להתנתק אחד מהשני ולנסות לתת פייט. אבל אם אתה כבר באירוע של 62 ומעלה, אני לא מדבר כבר על 64, זה יגרום לתחושת ייאוש במורך... בצד השני.
הדבר הנוסף אחרי, מלבד הנושא המשפטי, זה הנושא התקציבי. המטרה של הממשלה, המטרה הראשונה של הממשלה, זה להוריד את המסים על החד פעמי ועל השתייה המתוקה כדי לסמן. זה סמלים. זה באמת סמלים שהנה השינוי. הגיע השינוי. 2, בא נשכח שהממשלה הנוכחית הולכת לקבל תקציב בעייתי מאוד. יש קיצוץ עכשיו שנעשה לפני שבועיים בכל משרדי הממשלה כדי לממן את הסתדרות, הסכם עם המורים. זה הסכם שהממשלה לא יכולה לחזור בה.
אני ארגיע אותך.
היא לא יכולה לבטל אותו. היא צריכה לממש את ההסכם הזה שנחתם, והיא צריכה לממן אותו, ופה יהיה סיפור באמת, שאלה אמיתית, מה עושים ואיך מתנהלים כלכלית ולאן הולך הכסף, כי כמובן ש"ס ויהדות התורה יסחבו את התקציב, כמובן לצרכים של הציבור שלהם, מנגד בליכוד יסחבו לדברים אחרים, ויהיה על זה גם כן דיון לא פשוט, כמו הנושא המשפטי, גם הנושא הזה.
אני רוצה להזכיר לכם, שכרגע אנחנו נמצאים ביתרות של קרוב ל-50 מיליארד שקל, זה שהאוצר החליט שהוא לא מוכן לדון ליתרות כרגע והחליט לקצץ בתוך משרדי הממשלה, לא משמעותי. ביבי הולך להיות לו חיים מאוד מאוד קלים פעמיים. פעם אחת יתרות של הרזרבה של התקציב של השנה הזאת שהוא גדול מאוד, ופעם השנייה היתרות ממנסור עבאס, שבפועל זה כסף שנמצא
צבוע
שלא עבר, שגם חלקו לא חולק בצורה שוויונית. אני לא מדבר איתך על התקציב של החתולים.
לא, זה זוכר, תקציבים קואליציוניים.
נכון, אבל...
אבל יש בחלק מהתקציב של מנסור עבאס דברים שאי אפשר לחזור אחורה.
היעדים שבהם אנחנו מדברים עליהם הם לא יעדים שהם דרמטיים, אבל יהיו דברים שאני כבר יכול לומר לציבור. אין יותר את הנושא החינוך בכספים קואליציוניים, אין יותר אל המעיין ויהדות לעם שבכספים קואליציוניים, הכל ייכנס בספר התקציב בנתחים הרבה יותר גבוהים, ובצדק הולך לתנו 4 שנים אחרות לגמרי, שגם הציבור יבין למה כדאי לו וישתלם לו כל המלחמה שהוא עשה. אני כן אומר לכם
שיהיה
ביטול של כמה גזרות, כמו השתייה קלה והדברים האלה, כשבעצם המלחמה עם האוצר תהיה מההפסד ההכנסה, כי התחזית מול ההצעה הייתה הרבה יותר גדולה.
ביבי הוכיח בכל העשור שהיה ראש ממשלה, וזה היה חלק מכוח שרידותו, שבסוף כסף זה הדבר הכי קל לחלוקה, כשאתה יודע לנהל נכון את תקציב המדינה. עכשיו החרדים בינינו אין להם גם תיאבון כזה גדול. בסוף אתה רוצה לקבל את מה שמגיע לך, לעומת מה שיובטח לערבים, זה כסף קטן. חייבים לומר, אף אחד לא מדבר כאן על
5 מיליארד אנחנו סוגרים עכשיו.
עכשיו, אפרופו גם עם האוצר.
עכשיו יהיה גם ויכוחים עם האוצר, מה מכניסים לבסיס התקציב ולא.
הוא אומר שההסכם לא חוקי. זאת אומרת, ולממשלה חדשה, יש מרווח תמרון, אתה לא יכול להאים עליה. אוקיי, אם עליה בשביטה, שתהיה שביטה, לא הולכים לבחירות.
עד לרגע זה, היועץ המשפטי לממשלה לא ענתה לליכוד, האם העברה שנעשתה בישיבת ממשלה ביום חמישי, שבנושא התקציב היא חוקית או לא, היא פשוט על מה?
עכשיו, מבחינת המפלגות החרדיות, שלושת הנושאים הקריטיים בנושא התקציב.
היועצת המשפטית הזאת, ואני לא בטוח שהיא מעצמה.
ושלמה קרעי קרא לה היום בערב.
אני לא בטוח שהיא מעצמה. להתפטר,
כבר הקריאה שלו היום באופן פומבית, אני מציע, אני מבקש מהיועצת המשפטית לממשלה להתפטר. זה אמירה לא פשוטה.
עכשיו לא יפטרו אותה, אבל יעקרו את כוחה. בוא נראה.
לא בטוח.
אתה לא בטוח גם שהיא לא תפתר.
המפלגות החרדיות מבחינת התקציב, כלומר המספרים הגדולים שהמפלגות החרדיות עכשיו צריכות לקחת, זה כמובן תקציב הישיבות לבסיס התקציב, שהדבר הזה כבר...
ביטול חוק נהרי.
רגע, לפני ביטול חוק נהרי. קודם כל, השוואת תקציב החינוך, השוואת, החזרת תקציב החינוך בתלמודי התורה,
לפי דוח שושני.
דוח שושני, 55-75, מוכשר, זה מיליארד, זה מיליארד וחצי שקל. ככה בא על ההתחלה, ויכול להיות שיבקשו גם רטרו, אז זה הרבה
ברשותך.
מאוד.
אני קורא מכאן בקריאה נרגשת לח"כים החרדים, קחו לכם את נושא החינוך המיוחד ליד.
הלוואי.
זה נושא שמוזנח, הילדים האלה צריכים עזרה.
הלוואי.
אני אומר את זה, אני אומר את זה. מי שיגע בילדים האלה,
חבל על
הזמן. הברכה שהוא
עד
יראה,
עד שיש עכשיו 61.
הברכה שמי שיגע בילדים האלה יראה, היא תהיה עשרת
פנים. אני רוצה להגיד יותר מזה בנושא הזה, ויהודה, אני מכיר את הנושא הזה מקרוב. יש עכשיו גוש שכולו בעד, ויכול לעשות פה שינוי דרמטי. והשינוי הדרמטי, שני דברים ששס ויהדות התורה צריכים לדאוג. תיק הרווחה חייב להיות בידיים חרדיות. אריה דרי, יושב ראש שס, צריך לבקש את תיק הרווחה לפני הרבה תיקים אחרים. זה תיק עם הרבה מאוד כסף, הכסף שם לא מחולק נכון, יש הרבה מה לעשות עם הכסף הזה, לא רק במגזר החרדי. אם רוצים לדאוג לחלשים, זה דרך משרד הרווחה והביטוח הלאומי, דבר ראשון. דבר שני, הנה טיפ ראשון למפלגות החרדיות בנושא בעלי מוגבלויות, החינוך המיוחד וכל הנושא הזה, הקמת מנהלת מיוחדת. המנהלת הזאת שתעסוק בכל נושא המוגבלויות.
כמו שאריה דרי חושב
להקים. אתה חושב שאנחנו נראה את שר האוצר החרדי הראשון אריה דרי?
לא. וגם לא צריך את זה.
לא צריך, מיותר.
לא צריך. אנחנו לא צריכים את זה, זה טעות תהיה. צריך להשאיר את האוצר בידי מפלגת השלטון.
ולשתף איתה פעולה.
צריכה להיות שותפה, לדעת שהדברים האלה צריכים...
אתה לא יכול לפתוח עליך את כל העיניים כדי שתוכל להתנהל בצורה חופשית.
נכון, נכון. עד הרבה. כמו שאריה דרי יש לו תפיסה דרך אגב, שבערים מעורבות מאוד.
לא צריך להיות ראש עיר חרדי.
לא צריך להיות ראש עיר חרדי.
לא, אין, למרות
אז אני אומר פה, יהודה, אם תקום...
יש ראש עיר חרדי, ובקושי יש בחרדים.
אם תוקם מנהלת...
הוא איש מזוהה ליכוד כמה. נכון. זו, זה לא...
יהודה, אם תוקם מנהלת לכל הנושא הזה של מוגבלויות, צרכים מיוחדים, שתרכז בתוכה את, את, את התחומים ממשרד הבריאות, התחומים ממשרד החינוך,
לא
התחומים ממשרד הרווחה, תחת קורת גג אחת,
בעבר...
זה תהיה בשורה... אני אומר לך שתביא הרבה מאוד מנדטים גם בבחירות שאחרי זה.
אבי, כן. בעבר, אנחנו מכירים את התופעה שהיו חבר'ה שישבו על השיבר, חברי כנסת חרדים, והיה להם נוח שהדבר לא יוסדר בבסיס התקציב כדי שהכל יעבור דרך הלשכות שלהם.
ודאי.
הציבור כאן, למרות היריבות בין חברי הכנסת, נתן בהם אמון ומצפה שישיבו לו באמון.
ואנחנו פה בתקשורת, אנחנו לא ננוח ולא בפתח. נעשה להם הנחות. אני רוצה לראות...
במיוחד שהכל היה על השולחן לפני הבחירות.
הסכם קואליציוני כמו מנסור עבאס. כן. כל אדם חרדי רוצה לראות את הכבוד הזה.
הגאווה של הציבור היא תהיה ביום שאנחנו נהיה, נבין שאנחנו לא פחותים עם מנסור עבאס. ואנחנו צריכים לשבת... לשבת
4 מנדטים הבחור הזה
נכון,
הביא
נכון, נכון.
וקיבל מה שהחרדים לא קיבלו גם עם 18 מנדטים.
אגב, עוד תחום שנהיה חייבים להתמקד בו זה תחום הדיור.
כן, זה הנושא הבא. אמרנו משפט, תקציב ודיור.
כן.
עכשיו, נושא הדיור צריך להיות קודם כל בצורה, מיסודו, בצורה אחרת. עד עכשיו כבר תחנו את הנושא הזה פה בשידורים. שמענו את כל המומחים. שמענו את כל שרי התקשורת.
זה יוכל להצליח רק בתנאי אחד. ואני אומר את זה כאן, אבי משפטן, אני משפטן. אם לא, הנושא הזה לא ילווה בפסקת ההתגברות.
ודאי.
בפסקת ההתגברות. שבה נגמר. נוכל להקצות לחרדים.
רק לחרדים.
והם לא יוכלו להתערב. לא נוכל להעביר. כי המנהל, המדינה, לא מרשה
להקצות קרקע יהודית.
יהודית לחרדים.
חד
למה משמעית. חופש וכל הדיבורים האלה. ולכן... פסקת ההתגברות היא דבר קריטי.
יש לנו פסקת ההתגברות בחוק הגיוס. פסקת ההתגברות גם במציאה הזה. אנחנו עוברים עכשיו לבנייני האומה. בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנכנס, עולה על הבמה. בואו נעביר את זה בשידור חי מיד. אנחנו נעביר לכם את התמונות ברגע שנוכל.
רבנית שרה ראה אותו.
אני חושב ששלמה קרי ידעה שנתניהו יאחר ולכן שהוא יספיק.
אוקיי, מיד
ספר מוסר מהלך,
נאום נתניהו.
יש דקות זיכפו?
כן, מהקבר ככה.
אני אומר לכם כבר שבנימין נתניהו הולך לתת נאום מאוד מפויס, מאוד ממלכתי.
ישיר כוכבית את הוצאות האמת, אבל...
נכון, אבל הוא יהיה מאוד מפויס. נקרא
להקמת ממשלה מיידית.
כן, אבל הוא ישיר אופציות, אבל כרגע מה שנקרא קודם כל בשלב הראשון זה, אבל הוא יהיה מאוד מפויס, מאוד ממלכתי. אני מקווה גם שזה יהיה רק בדיבורים עכשיו, אבל במעשים הוא יתנהג כמו שצריך.
אוקיי. אנחנו מיד נעבור ברגע שנתניהו התחיל בנאומו, הוא כרגע עולה לבמה, לוחץ ידיים, מתחבק עם חברי הכנסת של הליכוד, השמחה שם בהחלט גואה. אנחנו רואים סביב נתניהו הבטחה של ראש ממשלה, לגמרי לגמרי, זה כבר ראש ממשלה מכהן לפי השבק או לפי היחידה להבטחת אישים.
אבי, הניצחון האחרון שלו היה ב-2015.
כן. מאז הוא בסבבים.
ב-2015.
ולא הצליחו להפיל אותו בקלפי. לא הצליחו להפיל אותו.
שבע שנים, הוא לא חווה את תחושת הניצחון.
בשנה וחצי האחרונות, בנימין נתניהו התנהג כאחרון חברי הכנסת, ישב במליאה, ימים ולילות, לילות לבנים.
זה ספר מוסר מלך.
ודרבן, ועשה, ולא התייאש.
עניתי, לא להתייאש.
וישב שם יום ולילה, והראה דוגמה אישית, וברחו לו חקים מהליכוד, והבריזו לו, והוא לא נשבר, והמשיך לשמור על גוש ה-60 והגוש האופוזיציה, וזו ההצלחה שלו.
אנחנו תוך כדי רואים אותו מגיע, והוא כמו שדרי בשס, כן? לא מיהר לדבר. נכון. הוא לוחץ ידיים לאנשים.
הוא מחזיר אהבה לאנשים.
חבר'ה, אנשים חיכו עד 3 בלילה לשמוע אותו, אז הוא חייב לבוא ולתת להם מינימום את תשומת לב הזו. ובואו נגיד משהו אחד באמת על נתניהו. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא מכבד את אשתו למרות כל מה שעובר על המשפחה הזו. אתה רואה שם את הצמד נתניהו, שרה נתניהו, שמותקפת על ידי התקשורת כבר 20 שנה ברמות הכי נמוכות שיכולות להיות, ועדיין הוא בכל נאום, בכל מילה, בכל דבר.
הניצחון האחרון שלו ב-2015, היועצים שלו הציעו לו לומר שזו קדנציה אחרונה, ושרה היא זו שאמרה לו, אתה תנצח בלי זה, אל תגיד את זה.
ואני מעריך, אנחנו לא שומעים את הרעשים ברקע, אני מעריך שאיידה שרה מככב שם כרגע באולם.
אוקיי. אנחנו מיד נתחבר, ברגע שאנחנו נקבל שידור משם, אנחנו נתחבר, גם נראה וגם נשמע את... בנימין נתניהו, עדיין שמה מוזיקה, אז אנחנו עם שירת נשים וכולי מחכים שנוכל להעביר את הסאונד. הנה הדברים, כן.
אני מבקש לומר בשמי ובשם שרה, אנחנו באמת אוהבים אתכם, מכל הלב, מעומק הלב, מתוך הנשמה. תודה רבה לכם. אני מבקש לומר לחבריי וחברותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. עדיין לא איבדתי את הקול, ויש לי את הקול שלכם. יש לנו את הקול שלכם. אתם פשוט נהדרים. תודה רבה לכם. אני מבקש לומר לחברותיי וחבריי בתנועת הליכוד, לחברות וחברי הכנסת, לראשי הערים, ראשי הסניפים, הפעילות, הפעילים, למתנדבים ולמתנדבות הנפלאים שלנו, פשוט לא יאומן, עברו עיר עיר, שכונה שכונה, בית בית, והביאו תוצאות. תודה רבה לכם. אבל אבל מעל הכל, מעל הכל, אני מבקש קודם כל להודות לאזרחי ישראל היקרים שבאתם להצביע בהמוניכם, וראיתי היום, וגם אתם ראיתם דברים נפלאים, ראיתי אנשים מעל גיל 90, אני רוצה להגיד אפילו ייתכן מעל גיל 100, שבאו לקלפי, חיכו בסבלנות בתור, לתור להצביע, ביודעם איזה בחירות גורליות אלה. כל הכבוד לכם, אני פשוט עמדתי עם דמעות שראיתי את זה. תודה רבה לכם. שרה ואני מודים לכם, מודים לכם על התמיכה האדירה שלכם. חברות וחברים יקרים, היום זכינו להבעת אמון אדירה. הליכוד אני תיקון תודה רבה לכם, אבל תיקון קטן, אני לא מלך, אני צריך להיבחר, ואני אבחר בזכותכם, בזכותכם. זכינו היום להבעת אמון אדירה מצד העם בישראל, כי התברר שוב שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, בפער משמעותי וגדול מעל כל המפלגות האחרות. ואני חייב לציין שגם שותפינו למחנה הלאומי זכו בהישגים מרשימים מאוד. שוחחתי איתם קודם לכן, ברכתי אותם על כך. כל הכבוד להם. עכשיו אני קצת מנוסה. אני קצת מנוסה, אתם יודעים, בכל זאת הייתי בכמה מערכות בחירות, אז אני יכול להגיד לכם, אנחנו עדיין צריכים לחכות לתוצאות האמת, אבל דבר אחד כבר ברור, הדרך שלנו, דרך הליכוד, הוכיחה את עצמה. אני מזכיר לכם שמ-52 מנדטים בבחירות האחרונות אנחנו על סף ניצחון גדול מאוד. ואין להעמיד בגודל השינוי שהתרחש בעם בישראל בשנה וחצי האחרונות. העם... אין להעמיד בגודל השינוי שהתרחש, כי ברור לגמרי שהעם רוצה דרך אחרת. הוא רוצה ביטחון, הוא רוצה להוריד את יוקר המחיה, הוא רוצה עוצמה, הוא לא רוצה חולשה, הוא לא רוצה הרכנת ראש, הוא רוצה זקיפות קומה, הוא רוצה תבונה מדינית, אבל עם תקיפות, ואת זה נביא להם, כי זאת הדרך שלנו. אתם יודעים מה הוא רוצה עוד? הוא רוצה להחזיר את הגאווה הלאומית שנלקחה מאיתנו. וגם את זה נביא. הוא רוצה מדינה יהודית. הוא רוצה מדינה שמכבדת את כל אזרחיה, אבל זאת מדינה יהודית, זו מדינת הלאום שלנו, שחלמנו עליה, נלחמנו עליה. שפכנו ים של דמעות ודם כדי להשיג אותה, ואנחנו גאים בה. הוא רוצה ממשלה אחרת, ממשלה יציבה, ממשלה מנוסה, ויש פה את הנבחרת הטובה ביותר, המנוסה ביותר, לא רק במדינת ישראל. אני קצת מכיר את מדינות העולם, אין נבחרת כזאת בעולם. כל הכבוד לכם. אנחנו עדיין, אני אגיד לכם, רוצה ממשלה, ואני אומר לכם את זה באמת מעומק הלב, רוצה ממשלה שתדאג לו, רוצה ממשלה שלא תהיה תומה, שתהיה לה חמלה לחלשים, שתעזור לכל שכבות העם. הוא רוצה ממשלה, הוא רוצה ראש ממשלה שידאג לחיילים שלו, קודם כל לחיילים שלו, לשוטרים שלנו שנאבקים מול איומי מוות כל יום, לדאוג להם, לפעול באחריות, לא להקריב סתם חיים, לדאוג. ואנחנו עדיין לא, ולא להיכנס להרפתקאות מיותרות, להיות מאוד תקיפים בשמירה על הביטחון שלנו ובחיפוש לשלום מחר עם שכנינו, אבל לעשות זאת מתוך אחריות, מתוך תבונה, מתוך דאגה אמיתית לכל אזרח ואזרח, לכל חייל וחייל, לכל, אני אומר לכם את זה מתוך ניסיון אישי, לכל אמא ואבא, לכל אמא ואבא שמפקידים בידינו את הבנים שלהם ואת הבנות שלהם. עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים, וזאת האמת, אנחנו עדיין לא יודעים את תוצאות האמת, וצריך להתאזר בסבלנות, אבל בכל מקרה, בכל מקרה אנחנו מבקשים תואר בחירות מלא. אנחנו מבקשים תואר בחירות מלא, כי זהו הבסיס של הדמוקרטיה, ואני מצפה ממי שאמון על כך לדאוג לכך. אבל אם אכן תוצאות הבחירות או תוצאות האמת ישקפו את תוצאות המדגמים, אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, לכולם, כי המדינה היא של כולם, ואני אדאג לכולם כפי שעשיתי כל חיי. אני אעשה זאת בתחושת שליחות עמוקה שמלווה אותי מיומי הראשון בחיים הציבוריים, שליוותה אותי גם קודם לכן כחייל וכמפקד, כמי ששם את נפשו בקו האש לא פעם, ואני שם את עצמי, ואני אומר לכם גם את משפחתי שנמצאת לפעמים בקו אש אחר, בקו אש אחר, ואני מביע הערכה עצומה לשרה ולבניי אבנר ויאיר, ולכם, כי גם אתם בקו האש. אנחנו נדאג למדיניות שקולה, למדיניות מאוזנת, למדיניות אחראית. אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נוריד את יוקר המחיה, אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות. אנחנו נעשה כל זאת בערבות הדדית, מתוך הכרה עמוקה שיש לנו מדינה אחת, יש לנו גורל אחד, ויש לנו עתיד אחד. אני חייב להגיד לכם שיש דבר נוסף שאני מתכוון לעשות יחד איתכם. אני מתכוון לעשות את זה משום שזה מחויב המציאות, וזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו נפעל להורדת הלהבות בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים, לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו. בחודשים האחרונים אני חרשתי יחד עם שרה ויחד עם רבים מכם שיושבים כאן וגם עומדים כאן, אני חרשתי יחד איתכם את הארץ לאורכה ולרוחבה. עשינו איזה ניסיון שנקרא ביבי בא, אבל מה זאת אומרת ביבי בא? אתם באתם, העם בא, הלכנו לשכונות, עשרות יישובים. פשוט היה מרגש בצורה בלתי רגילה לפגוש את האנשים, לבוא איתם במגע ישיר. זה לא תמיד קל כראש ממשלה, יש יתרונות לראש האופוזיציה, צריך לנצל אותם כל עוד זה קיים. פגשתי אלפים רבים מכם וריגשתם אותי עד מאוד. ראיתי את האהבה שלכם לעם שלנו, לארץ שלנו, למדינה שלנו. ואם אני יכול להגיד לכם דבר אחד לסיום, דבר אחד שאני בטוח בו, בעזרת השם נפעל יחד, ויחד נעשה, ויחד נצליח. תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם.
אוקיי, בואו...
אנחנו כאן חוזרים לשידור אחרי הנאום של בנימין נתניהו, שעדיין אומר לחכות לתוצאות האמת, אבל כבר מדבר כמנצח הגדול, נותן נאום ניצחון, נותן נאום ימני, נאום יהודי.
נאום בן גבירי.
נאום בן גבירי, מדבר על החיילים, על השוטרים, מדבר על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על הכבוד הלאומי, ומשהו אחד שנתניהו אף פעם לא אמר בנאומים שלו, והפעם הוא הכניס חוץ מבן גביר, חלשים. נדאג, הרי זה לא המדיניות של נתניהו.
רחמנות, חלשים.
פעם ראשונה נתניהו מבין מה העם רוצה באמצעות בן גביר ושס שאומרים לו, הנה,
דיוק.
זה מה שהעם רוצה. הוא לומד, הוא אומר, אוקיי, אנחנו נדאג לחלשים, לעניים, זה נוגד את המדיניות הכלכלית של נתניהו עד היום, אבל הוא אומר את זה, ונחזיר את הכוח לשוטרים ולחיילים, הוא לוקח כמובן את המסרים של בן גביר, אבל הכותרת הראשית אולי מדבריו של נתניהו, זה הפיוס עם המחנה השני. נתניהו פה לא בא בתחושות נקם, אומר אני ראש ממשלה של כולם, של כל אזרחי מדינת ישראל, אני שייך לכולם, אני יהיה של כולם, נקים את הממשלה וננהל מדיניות תוקפנית בנושא הביטחון, אבל גם עם מדיניות שקולה, נצעד בצעדים כאלה וכאלה, אבל גם נהיה מתונים. כלומר, באיזשהו מקום נתניהו אומר, חבר'ה, הנה הוכחתי לכם שהעם רוצה אותי בשלטון, ואני עדיין לא בא ואומר לכם, אני בא בדריסה.
בעצם עכשיו מה שעשה נתניהו, הוא נתן התמיע מסרים של שני דברים שעשו את הסחף בציבור. פעם אחת, את נושא הביטחון, הביטחון לחיילים, ביטחון של בן גביר. פעם השנייה, את החברתי של שס. ודבר אחד הוא לא הזכיר בכלל. לא דיבר, התעלם והכל. מה זה?
מערכת המשפט.
בדיוק. כל נושא מערכת המשפט.
זה למרות שהקהל צעק לו.
נכון, התעלמות מוחלטת.
הוא התעלם מזה.
כי זה מסוג הדברים, ברוך עושה פחות אומר כרגע.
כן.
ולכן,
כל מסוג הדברים שנתניהו ישמח שמי שיעלה את זה על השולחן במסע
זה יהיו שותפיו הקואליציונים
יהיו שותפיו
עכשיו מדבר על תואר הבחירות
שהוא עדיין מדבר על תואר הבחירות ושזה לא בידינו זה מי שנחווה בארבע מערכות בחירות נזהר גם כשהוא יודע שהתוצאות גמורות אבל כשביבי יצא לדרך מתל אביב הוא אמר ניצחון על מלא מלא
נכון, וגם צריך לזכור שיש לנתניהו כל הזמן בראש את הלחץ הזה שזיופים ובתוך ועדת הבחירות וכל מיני דברים יש לו את הפחד מה שקרה לטראמפ ומה שקרה במקומות אחרים שיש גוש שוויוני אחד מול השני ושהמלחמה היא מלאה בשנאה ובהסתה וכל הכלים קשרים החשש הזה על השולחן
אני רוצה לומר לכם משפט אחד אני שימשתי 25 שנה כסגן יו"ר ועדת הבחירות אין ספק שמה שבנימין נתניהו בעצם בא והקצנה שנעשתה כלפי הוועדה בחמש שנים האחרונות ואני עזבתי מאז היא בעצם החוסר, ירידה בסמכויות של הנשיאות, זה עבר להיות בעצם, לקח המון סמכויות היושב ראש יחד עם המנכלית, פחות שקיפות כלפי חברי הוועדה, משם נוגעת החשדנות. ואני חושב שזה, אני אומר את זה, לא כביקורת על הוועדה, אני יודע שהוועדה היא עושה עבודה מסורה, ככל שיחזור השקיפות לחברי הוועדה, כך יחזור האמון, זה אחד הדברים שיצטרכו לטפל בוועדת הבחירות, ולכן משם נובע החשש של בנימין נתניהו, ואני מבין את זה, וזה לא פשוט, יצטרכו לתת את הדעת, יהיה על זה, אני בטוח שבקדנציה הזאת יש שינויים גם בוועדת הבחירות בנושאים האלה, יצטרכו לדעת שעם כל הכבוד, יהיו חייבים יותר שקופים, כדי לדעת איך מטפלים בתוצאות.
זה הזמן להודות לאולפני דברות, לכל הצוות העיקר שנמצא פה, הצלמים, הבמאי יוסי שנמצא איתנו כאן, לאורך כל המשדר, לכל הצוות שנמצא בקונטרול, ליעקב סלם, לישראל כהן, שבאמת יצא מגדרו להצלחת המשדר הזה, ברוך השם, והצליח.
נאחל לכולנו שבשלוש השנים הקרובות, המערכת הבחירות הנוספת שתהיה פה, ארבע, תהיה מוניציפלית בלבד. צעקו משילות, שהמשילות תתחיל אצלנו בתוך הגוש, גם בינינו לבין שותפינו.
אז לפני שאני מודה לשניכם, אני אומר תודה למנהלת המשדר, אסתי פלד, שבאמת עשתה פה עבודה מיוחדת.
נהדרת.
מאחורי הקלעים, כמובן כל הצוות הטכני, המנהל הטכני של כל חי, אסף קליין, למוישי קאן, לאברהם ישחקוב, ללקנה קליין, ליונתן סורק, לנתי קליש, מאתר כל חי, תודה לשלומו פולק, תודה כמובן לשימי ורקר, מיד מעבירים את השידור לאיתי גדסי באולפן בני ברק, אמרנו תודה לישראל כהן.
אני רוצה לומר תודה לאבי ממרן.
אנחנו אומרים תודה.
שאתה הנחית כאן את זה בכישרון רב, והפידבקים שאנחנו מקבלים מדהימים, ולהוביל כזה משדר. עם כזה פאנל.
פספסת, פספסת.
שאף אחד לא ייכנס לזאת דברי חברו, זה מעלה.
בזכותכם.
אני רוצה לומר, תראו חברים, אחד הנאומים, אני חושב, המרגשים ביותר, שאני שמעתי במערכת הבחירות אותי מעבר לרבני והכל, זה הנאום פתיחה שאבי נתן בשבוע שעבר, ברדיו קול חי, במהדורה המרכזית.
כן.
אני לא זוכר נאום כזה, אני ישבתי לשמוע אותו ושמעתי אותו פעמיים. וזה היה בהקלטה שהגיעה, ושלחתי לחברים ואמרתי, רבותיי, מה שעשה הנאום הזה, אני אומר לכם, בכלל, האחריות שגילתה רדיו קול חי, לאורך כל המערכה,
זה המילה, זה לא, זה אני ועוד כולם ביחד,
אני חושב שהמסירות נפש שעשיתם כאן, מה שאתה עשית, אבי, בחודש האחרון, אני יודע מה אחורי הקלעים ולפני הקלעים, אבל אני חושב שהציבור החרדי כולו חב לך חוב עצום. זה לא פשוט להגיע למצב של התמעת מסרים. אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע את המחמאות עליך.
לא, זהו, אמרת.
אבל אני חושב שהציבור צריך לדעת את זה. למערכת כל חי כולה, מאבי רוזן, לאסתי פלד וכולם. אתם פשוט גיליתם אחריות. הניצחון הזה, הניצחון הזה של המערכה, של הציבור החרדי, שייך לכם לא פחות מכל העבודה של הפעילים בארץ.
ברוך השם, צריך לומר שבאמת התקשורת החרדית כולה גילתה אחריות במערכת הבחירות הזו, עם הרבה מאוד עבודות מאחורי הקלעים, מתוך דאגה להצלחתו של הציבור החרדי, להצלחת המערכה כולה, והיה זה באמת שכרנו. תודה לכל הפרשנים שהיו כאן, תודה ליעקב ריבלין, לעורך הדין אבי בלום, שעדיין נמצא איתנו כאן, לשלמה קוק, לנני גרוסבוים, ליאנקי ביכלר, לרב ויוסי דייץ', תודה לדודי דרור מאתר אסקריה שהיה איתנו כאן, תודה כמובן גם לחבר הכנסת הרב אוריאל בוסו שישב כאן במהלך הלילה בפאנל הזה, ואחרון ולאברהם יוסטמן, נכון, עורך דין יוסטמן, ואחרון חביב ליהודה אבידן שמלווה אותנו כל משדר כזה לאורך כל השנה במהדורות המרכזיות, עם תבונה, עם ידע, עם ניסיון, עם הרבה מאוד מספרים וכלים וכמובן קשרים שיהודה אתה מביא פה לשולחן הזה. לאף אחד מאיתנו אין קשרים עם ראשי המפלגות הערביות ולא עם הפעילים בשטח, וזה באמת תורם הרבה מאוד לדיונים כאן. ואחרון אולי תודה גדולה לבורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שמנהיג את העולם וברא את העולם במטרה אחת, כדי להביא את העולם לייעוד רוחני וקדוש, כל אחד בדרכו, כל אחד במשימה שלו. והיום הבחירות האלה יצאנו לקדש שם שמיים ברבים, והצלחנו בגדול, וזה בזכות כל איש ואישה, נער ונערה, מבוגר ומבוגרת, שיצאו היום מהבית אל הקלפי, עמדו בתור, הכניסו פתק שעליו הורו גדולי ישראל, קימו את המצווה הנדירה ועשית ככל אשר יורוך, וכולם יכולים להיות בעזרת השם רגועים שאת ההשתדלות הזו עשינו. מעכשיו זה גם בידי שמיים וגם בעיקר בהשתדלות שלנו בידי אדם. אנחנו צריכים להמשיך להתפלל לב מלכים ושרים ביד השם, שהקדוש ברוך הוא ינחה את הנציגים שלנו בעצה טובה, את ראש הממשלה שיבחר נתניהו בעצה טובה, כדי להמשיך ולקדם את המשימות והמטרות, לא למדינת הלכה, אנחנו לא הולכים לכל מיני מקומות קיצוניים כאלה, בסך הכל אנחנו רוצים לשמור מצוות בנחת, שיתנו לנו לעשות את מה שאנחנו מאמינים ורוצים, בלי כפייה חילונית, בלי שיכנסו לטלפון הסלולרי שלנו, ולבית שלנו, לכשרות שלנו, ולגיור שלנו.
סוף סוף מעונות חינם,
וכמובן כל הנושא הכלכלי.
אלה דברים חשובים.
עד כאן המשדר שלנו, תודה כמובן לכל המאזינים והצופים, קיבלנו תגובות באמת מכל העולם, מכל כדור הארץ, עשרות אלפי צופים, מדהים היה השידור הזה כאן, וגם אם אנחנו
מסיים, כן, שכבר הגענו ל-13.5% מאחוז ההצבעה, ומרץ עדיין מתחת לאחוז החסימה.
אוקיי,
שזה בשורה.
אתם מוזמנים להמשיכו להזין מחר ב-8 בבוקר בצלאל כאן ודוד חכם, פותחים פה את המשדרים האקטואליים בכל חיים מחר בבוקר, עם עוד נתוני אמת וכמובן המשך ניתוח הבחירות המרתקות האלה שעברנו. זהו, זה מאחורינו, תודה רבה לכם, לילה טוב.
יש סחף ברור. בושה לדורות. בוחרים, מצביעים, שם שמיים.